ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM ברק סרי ויהודה שלזינגר
1-2 בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר יום חמישי אחר שם שישי ושבת ו...
בוקר סביר מינוס
סביר מינוס,
בוקר נכון. סביר מינוס עם עוד הותר לפרסום כואב במיוחד, 3 לוחמי שריון נפלו בבית חנון, סמל ראשון מתיתיהו פרל מבית אל, סמל ראשון קנאו קסה מבית שמש, וסמל ראשון נבו פישר מברוכין. מה יהיה ברק? מה יהיה?
שמע, אני אומר את זה, ואתה יודע, התרעמת כאן בשבוע שעבר, ואני חוזר ביתר סט. צהל מדשדש בעזה, צהל על פי המפקדים שלו, על פי שר הביטחון הקודם, על פי באמת כל מי שרואה מה שקורה שם, מבין שהמהלך הצבאי הסתיים, אין לנו מה לעשות יותר בעזה. אנחנו נמצאים בעזה לצערי הרב, וזה כואב להגיד את זה, אבל כואב יותר לאבד חיילים. אנחנו, ולכן אני אגיד את זה, אנחנו נמצאים בעזה אך ורק מסיבות פוליטיות. אפשר היה לסיים את המהלך הצבאי, אפשר היה לעבור למהלך מדיני, זה היה הרבה יותר אפקטיבי. אתה יודע מה, אחרי המכה הניצחת שחמאס חטף, זה גם היה גורם שקט בעוטף, לשנים קדימה, היינו מנסים להכניס גוף אחר, כזה או אחר, שהיה לוקח את המושכות ומטפל שם באוכלוסייה, אבל הסיבות הפוליטיות גורמות לזה שאנחנו נשארים בעזה, הסיבות הפוליטיות קורמות לזה שאנחנו ממשיכים לדמם חיילים, הוותיקים שבינינו, מבוגרים שבינינו, זוכים את התקופה של מלחמת לבנון הראשונה שנמשכה 18 שנים, מ-82 עד שנת 2000, עד שאהוד ברק הוציא את צהל מלבנון, אבל זו הייתה המציאות, כל שבוע, לפעמים כל יום, חיילים הרוגים, כמו איזו גזירת גורל, וזו לא גזירת גורל. אפשר את החיילים האלה לחסוך, לחסוך בדמים, לחסוך בנופלים, לחסוך במשפחות הרוסות, לחסוך ביתומים, לחסוך באלמנות, ולכן צריך לצאת מיד, מיד במהירות האפשרית, מעזה לקבל את החטופים, לסגור את המלחמה, וכמו יהודה ושומרון, להיכנס, לצאת בהתאם לצורך.
איך אני מקנה באנשים שתמיד יש להם דעות סדורות, ברורות וחדות בעניינים האלה, אני קצת מקנה בך על זה, אני לא יודע, אני לא כל כך מצליח להבין. אם אנחנו נכנסנו, תראה, הדבר שהכי מטריד אותי מהדברים שאני שומע, שמעתי אותך גם אתמול אומר את זה ב-12, ושמעתי עוד רבים מחבריך אומרים את הדבר הזה, זה שכאילו קצת שכחנו את האזור הזה של השביעי באוקטובר, בסדר? שכחנו את הבערה, התכהנו מהבערה הזאת, בימים הראשונים, אתה יודע, זה כמו ש... לא זוכר אם סיפרתי לך, בימים הראשונים הייתי באולפן, והיה הכי לגיטימי להגיד, כשאתה ראית את הילדים השרופים, את המשפחות הרוגות, איך שרפו אותם לאט לאט, איך מה עשו במסיבה, שראינו את התמונות, שראינו את ההוצאות להורג בשידור חי, איך הם תיעדו הכל בפייסבוק, ואת תומר, ואת כל האנשים האלה, אנחנו כולנו רצינו נקמה להיכנס עם אמא שלהם. וזה היה נורא לגיטימי להגיד את זה בימים האחרונים, בימים הראשונים. ואז לאט לאט מגיע התקהות, ולאט לאט זה, ואיכשהו אנחנו תמיד חוזרים אל תוך המערביות, לא יודע אם זה פרוגרסיבית, כי זה כאילו מילה שזה, אבל כאילו יאללה, בואו רק נצא, לוגית אני אומר, אני מסכים איתך.
בוא נשאר, שחיילים
יארגו,
כל יומיים שלושה
אותר לפרסום. רגע, שנייה, ברק, הקשבתי לך, תן לי רק בעניין הזה, כי יש לנו עוד הרבה נושאים להגיד, ולא רציתי זה. אני, דרך אגב, לא התרעמתי עליך על התפיסה הזאת, זכותך להחזיק, התרעמתי על האמירה שאומרת שחיילים נופלים לשווא. אם חיילים נופלים, סימן, רגע, שנייה, שנייה.
אם אנחנו נמצאים לשווא, אבל... וחיילים נופלים, אז
אמרת,
מה זה?
אז תן לי שנייה.
אז אתה מבין, עדיף אמרת. להגיד דברים קשים, מה שחיילים יארגו. אתה יודע, זה הרבה יותר, עדיף ככה.
אמרת לי שבוע שעבר שלא הצלחנו לדבר נורמלי, כי כל אחד יתפרץ לדברים. אז אני מחכה בנחת, ונשלים בנחת, וזה לא יהיה ארוך, כדי גם לא להטיש את המאזינים, וגם כדי לא להטיש אותך. אני אומר, התרעמתי שבוע שעבר, כי אמרת אמירה שהייתה בעיניי מאוד 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 חריגה של חיילים מתים לשווא בעזה. בעיניי, אם חיילים מתים בעזה דרך אגב, והם לא מתים, הם נופלים, נופלים בקרב. אם חיילים נופלים בקרב בעזה, סימן שמישהו נלחם בהם. אם מישהו נלחם בהם, סימן שלא השגנו את מטרת המלחמה, שהיא השמדת החמאס, מאחרון המחבלים ועד ראשי המחבלים. ואם הישות הזאת עדיין נלחמת בך, סימן שעדיין יש לך אויב, אז אתה אומר, די, לא יכולים לסבול את זה. עכשיו, שדרך אגב, זו עמדה בעיניי לגיטימית. בוא נצא מספיק, הכאב גדול מדי, בסדר, עמדה מאוד מאוד לגיטימית. השאלה אם אנחנו בעוד 5-6 שנים בסבב הבא נחזור בדיוק לאותו דבר, ואני חושב שהגיע הזמן, ואני לא יודע עוד פעם איך לעשות את המבצעית, אני נקרא כל יום ואני מבין את האמירות שלך שאולי זה, אבל אם יש לך מישהו שאתה נלחם בו, סימן שהאויב המנובל הזה שרצח, אנס, שרף, עשה את כל הזוהמה שבעולם עדיין שם, ואני לא רוצה רק להרוג אותם כדי להמשיך את זה הלאה, צריך להרוג אותם, כי זה מה שמגיע להם.
יהודה,
כי זה מה שמגיע לאנשים
יהודה,
האלה.
הבנתי, יהודה,
ולא תשמע. מגיע להם לשבת בבתי כלא בישראל.
קודם כל.
ולא מגיע להם אוקיי, לקבל סירים אבשים של מרקים חמים במואסי בעזה. זה לא מגיע להם.
טוב.
מגיע להם מוות.
טוב.
מוות ומוות. ולכן יהודה, כל, טוב. לסיים את המלחמה הזו, אמירה
קודם
שהיא...
קודם כל, באמת הכאב גדול מדי, אבל לא בגלל שהכאב גדול מדי אני קורא ליציאה מעזה, כי זה חסר... תוחלת, חסר תוחלת מה שצהל עושה שם, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה קשוב למה שקורה שם בשבועות האחרונים, חמאס משתקם, אתה יודע שחמאס משתקם,
הנה.
רגע, כשצהל בפנים, אבל עוד פעם, הפתרון,
אז אם הוא משתקם, אז...
הפתרון לא יכול להיות פתרון
מישהו.
צבאי, לא יכול,
כן, אני אומר לך, פתרון אומר, מדיני,
לא, תקשיב,
הנה
תקשיב,
חזרנו לקונספציה,
לא, 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 אבל אתה לא מבין מה אני אומר לך,
תמשיך, אני
רגע,
אבין,
תקשיב מה אני אומר לך,
אני אבין,
הפתרון לא יכול להיות צבאי, אתה יודע, מחבלים, מנובלים ימשיכו להיות בעזה עוד עשרות שנים, ומחבלים מנובלים יש מלוא החופן בלבנון, בדרומה, במרכזה, בצפונה, יש גם, אני מפתיע אותך, גם בסוריה, יש גם בעיראק, יש המון. אם אתה רוצה לרדוף את אחרון המחבלים, לך עכשיו, אין חיילים, אין מילואים ניקים, אבל מה שיש, תוציא עכשיו לכל המזרח התיכון ותרדוף אחרי מחבלים. צריך להיות פתרון, כלומר, אם יש דבר לדעתי שהיא מוטט את חמאס, מה שעד עכשיו לא הצלחנו לצערי הרב לעשות, זה להעביר את המושכות לגוף אחר, לתת לו את האפשרות לחלק את הסיוע, לאפשר לו להיות שם הריבון, לאפשר לו להיות מי ששולט בעניינים, זה יהיה הרבה יותר אפקטיבי. אנחנו כבר עברנו את ה-15 חודשים, עברנו את השנה ו3 חודשים, זה חוץ ממלחמת השחרור, המלחמה הארוכה בתולדות ישראל, ולא השגנו לשיטתך את שתי המטרות העיקריות שקבינט המלחמה המעולל בראשות נתניהו הציב, מיטוט חמאס, לא מיטטנו את חמאס אחרי שנה ו3 חודשים, החזרת החטופים, לא החזרנו, ואם הם חוזרים החטופים, ראה מה שקרה אתמול, עם שני האומללים האלה הם חוזרים בארונות, ולכן אני אומר, תפתח את הראש, המהלך הצבאי יכול להימשך עוד שנים, ואתה לא תשיג שום דבר בלבד הרוגים והרוגים ומוות של חטופים, תתעוררו, עברנו שלב ושלוחות החודש, אנחנו לא מדברים כאן בשמיני באוקטובר, שאתה אומר לי רק מהלך צבאי, עברנו, היכנו, אין אבן על אבן, אתה מספר לי על ביקורים שלך בעזה, אין אבן על אבן אתה אומר, הכל שמה משותח, ועדיין לא השגנו את שתי המטרות, לא השגנו את שתי המטרות, תסביר לי, אז מתי? עוד 3 שנים ו6 חודשים, עוד 5 שנים ו4 חודשים, זה הסיפור.
כל הזמן אומרים לי, תגיד, אתה משדר עם ברק סרי, מה קרה לברק סרי? מה קרה לברק סרי?
ברק סרי מפוקח, מה מפוקח?
תן לי, לא.
מה קרה לברק סרי?
מה קרה לברק סרי? אני זוכר אותה, ימני, זה, אשדוד.
אני ימני, ואני מסורתי.
אבל שנייה, תן לי רגע.
אבל למה זה צריך להיות סותר?
תן לי שנייה להגיע לפואנטה, אני בדיוק על זה מדבר, ואתה קוטע לפני. תן לי שנייה להגיע לפואנטה, ואז תבין למה אני אומר את הדברים. לא, הוא ימני, הוא ימני. ואז אני אומר להם, לא חבר'ה, הוא בתפיסותיו הוא עדיין ימני, הוא פשוט לא סובל את ביבי, והוא עושה את רק לא ביבי עכשיו, זה, וזה בסדר,
בוא,
רגע
לא סובל
שנייה.
את ביבי, זה מילה פשוט, זה, עזוב, זה
רק
שטויות.
רק לא ביבי, הוא חושב... במחנה רק לא ביבי, הוא ימני, לא, אבל הוא מחנה רק לא ביבי.
אני חושב שביבי מוביל אותנו, את המדינה, למקומות רעים.
אין בעיה, רק לא את הרק לא ביבי הזה, אוקיי, על הבוקר, אוקיי. בטח שאנחנו מדברים עכשיו על דברים שהם כזה. וזה פחות או יותר מה שאני מסביר, הוא נגד נתניהו, הוא רק לא ביבי, הוא חושב שנתניהו, אסון, זה, קטסטרופה והכל, אבל הוא ימני. ואז אתה בא בבוקר, ואתה אומר את משפט המחץ הזה, הנה, כמו שאמרת אותו עכשיו, פתרון לא יכול להיות צבאי.
נכון.
זה בסוף, זה בסוף.
אבל אומרים את זה ימניים.
זה בסוף.
תשאל...
אבל זה בדיוק מה שהיה לנו עד השביעי באוקטובר. תן לי שנייה.
גלן שמאלני, רמטכ"ל שמאלני, ראש המוסד שמאלני, ראש השב"כ שמאלני, כולם שמאלנים, זה הדעות שלהם.
תן לי שנייה להשלים, תן לי. תגיד, אחר כך אני אגיד, ואז תגיד, גלן לא שמאלני. בסדר. כל הדבר הזה שעד השביעי באוקטובר, בדיוק אמרנו כל הזמן, וגלנט והימנים והימנים, וכולם אמרו, פתרון לא יכול להיות צבאי, פתרון לא יכול להיות צבאי. זה דרך אגב, זה, המשפט הזה, פתרון לא יכול להיות צבאי, זו הקונספציה. זה כל מה שאכלנו עד השביעי באוקטובר. זה אנשים כמו אביגדור ליברמן, כמו בצלאל סמוטריץ', כמו מיכאל בן-ארי, שכתבו לאורך השנים, הם כתבו לאורך השנים והזהירו, צריך יד קשה, צריך כוח, צריך צבא, צריך כוח. האנשים האלה, שאז קראו להם משיחים.
למה אתה לא משיג את שני הילדים?
משיחים,
למה אתה לא משיג? למה לא מצליחים להשיג את שני?
ברק, תן לי שנייה, להשחיל. בסדר, נו שנייה, אתה קוטע אותי באמצע המחשבה, זה נורא קשה. האנשים האלה נחשבו תמיד כעזועים, ואז הגיע השביעי באוקטובר, ומה גילינו? שמיכאל בן-ארי צדק, שסמוטריץ' צדק, שאביגדור ליברמן צדק, מאוד צדק, גם כשהוא התפטר, ואני אישית ביקרתי אותו אז על זה שהוא מפרק ממשלת ימין וכל הדברים האלה, אבל מה מסתבר? שהוא צדק. ומי לא צדק? כל האנשים, אתה רוצה לקרוא להם גם גלנט ומערכות הביטחון, וכולם, קרא להם הכי ימנים בעולם, אבל כל האנשים שאמרו במשך שנים, פתרון לא יכול להיות צבאי, גילו שכל הפתרונות האחרים, להכניס להם, לעשות להם, שאם לשכן שלך טוב, גם לך טוב, כל הדברים האלה כשלו. עכשיו, הנה, שנה וחצי אחרי, אתה, ימני אמיתי, חוזר בדיוק למקום הזה. אתה נסחף אל המקום הזה. אתה יודע מה כן הפתרון? הפתרון הוא לצורך העניין, כמו שאותם ההזויים כביכול, תענו אז, הגירה מרצון. פתחו להם את השערים, שילחו, שימצאו מקום הרבה יותר נוח לחיות בו, שהייאוש לא יקנן בהם, עד שהם יצריכו לאנוס ולשרוף אנשים בישראל. זה הפתרון. עוד פעם לחזור לפתרון, הפתרון הוא לא צבאי, ובוא נדאג, ובוא זה, ואולי, אתה יודע מה? אולי נתגונן, אולי בוא נגיד, עכשיו אנחנו יוצאים, אבל אם רק רקטה אחת תעוף לכיוון אשקלון, חרבו דרבו מה יהיה? אתה זוכר את המשפט הזה?
יהודה.
זוכר את הדבר הזה? מאיפה זה מוכר לנו?
אריק שרון.
בדיוק מאריק שרון.
יהודה, תקשיב.
בדיוק האנשים שחשבו שאנחנו נגרש 10,000 אנשים מהבית שלהם, והנה, זה יהפוך לסינגפור, יהיה נחמד. הם בכלל ירצו להקים לעצמם, שנייה, הם ירצו להקים לעצמם אקדמיה, והם יקימו לעצמם לונה פארק, והם ילכו לעבוד בהייטק, ויכול להיות להם גם נמל, בוא, שייתן להם נמל, הכל בסדר. לא, זה אומה רצחנית, זה אומה שרוצה דם. זה הכל, היא רוצה דם יהודים לארוחת בוקר. זה מה שמעניין אותם. ולכן כל המשפטים האלה, אני מסיים, כל המשפטים האלה של פתרון לא יכול להיות צבאי, זה האנשים שהובילו אותנו עד לדבר הזה. וימני כמוך שאומר את זה, זה ימני שנסחב לשמאל.
אם היינו עכשיו במצב שחמאס מוכרע, נמלט מרצועת עזה, לא נשאר מלחבל אחד. אם היינו עכשיו במצב שכל... זה כבר לא 100 חטופים לצערנו, זה כבר 98 חטופים אחרי שהשניים חזרו בארונות. אם היינו במצב עכשיו שאין טרור בעזה, אין מחבלים בעזה, הייתי אומר לך, אתה יודע מה, אני מרים ידיים בהכנעה, אתה צודק, אני טועה, באמת הדרך הזאת היא דרך שניצחה, אבל בואו נספר מה קורה עכשיו בעזה שנה ושלושה חודשים. אחרי תחילת המלחמה, הקטישה, המכות, המכות שלא נראו כמותם, באמת אבן על אבן שלא נשארה, רובעים שלמים, בניינים שלמים, הכל על הרצפה, בואו נשמע מה קורה עכשיו. אז מה שקורה ככה, אנחנו מקבלים דיווחים מדהיגים, כואבים ועצובים, שחמאס משקם את עצמו, ולא רק משקם את עצמו, משקם גם את יכולת ייצור הטילים, ואיך אנחנו יודעים, אנחנו רואים איך יורים על העוטף, כאילו לא הייתה מלחמה, כאילו אין מלחמה, איפה החטופים שלנו? אין חטופים, ואם הוצאנו מסה של חטופים, זה רק היה לצערנו הרב בעסקה, פחות במבצעים, שתי המטרות העיקריות אחרי שנה ושלושה חודשים, כי הרי אם היית צודק, היית בא לכאן עם הישגים, שתי המטרות הראשיות, העיקריות, שנתניהו כראש ממשלה הגדיר אותם, כי יעדי המלחמה לא רק שלא הושגו, הם נסוגות אחורה, הם נסוגות אחורה, חמאס יורה כמו שהוא ירה בימים הקשים שלפני המלחמה, מייצרים נשק, לא מחזירים חטופים, שתי המטרות האלה לא הושגו. ועכשיו אתה רוצה להמשיך, תמשיך עם הראש בקיר, ונשב כאן לצערנו הרב, בכאב רב, בעוד שנה, בעוד שנתיים, נמשיך להגיד, וגם הבוקר הותר לפרסום, וגם הבוקר הותר לפרסום, ונעלה כאן את ראש עיריית שדרות שיספר שעוד פעם ירו על שדרות, ונעלה ראשי יישובים שאני לא יודע אם בכלל יחזרו, כי הרי הם ממשיכים לראות שם על,
הפתרון,
על כל...
מה הפתרון?
הפתרון הוא מהלך מדיני, אומרים את זה, הנה, כל מערך...
הנה, ראשי... שלי יחימוביץ'.
אוקיי, בסדר, טוב, עזוב, גמרנו, לא נצא מזה, עזוב, אין לי כוח, אוקיי, נמשיך, אוקיי. נמשיך, עד קץ הימים מלחמה, כמו טוב. שנתניהו
עכשיו,
רוצה,
הכל מצוין. עכשיו, נגעת בנושא,
וכדאי לך... בוא נקליל קצת האווירה, בוא, אם זה לא נצא, זה באמת ויכוח שמתנהל גם בכל, אני מניח בכל בית.
באהבה.
אתמול, זה ככה איזה משהו מצחיק, אתמול קיבלתי, אני חושב שזה 15 הודעות, אתה יודע, וואטאבי כבר, והגיעות הפרסום של רועי שרון מהתאגיד, ולפי הפרסום של רועי שרון, צהל גייס לאמן עשרות יהודים ממוצא תימני, דוברי ערבית בניף תימני, כדי לסייע במאבק נגד החותי, חלקם עלו מתימן, חלקם הגדול בבית דובר ערבית בניף תימני, הם יסייעו באיסוף מודיעיני והבנת הסבא והדרבות התימנים.
ואתה קורא.
אז זהו, אנשים שאלו אותי, אז אנשים שאלו, תגיד לי, אתה בפנים? יש פנסיה תקציבית? נכנס על הזה? אין, אני אומר, אני רואה שעכשיו באמת יש מאמץ גדול של אמן, מוסד, צהל, כל הגורמים, להתחיל לאסוף מודיעין, להתחיל ככה להעביר את כל הכובד מהחזיתות הקרובות כאן לחזית התימנית. אני אומר לכם, חבר'ה, אתם הסתבכתם. אתם לא תצאו מהם. זה עם שאני אומר לך, תימנים לא מצליחים להבין תימנים. זה עם שנולד לריב, ונולד להילחם, ונולד... תראה, אני אומר לך, תשמע, בוא נספר לך סיפור. לפני כמה שנים נסעתי בדרך, והייתה תוכנית בגלי צהל, קראו לה רצועת הביטחון. והיו שם קרבות אז בין צפון תימן לדרום תימן, עוד לפני המלחמה עם סעודיה. עוד לפני המלחמה עם סעודיה. זאת אומרת, הם גם רואו את זה, הם עברו למלחמה עם סעודיה. והעלו שם איזה אחד, לא יודע, תימנולוג, מומחה לתימנים. כן, והוא התחיל לספר על קרבות של מאות רבות של שנים, בין השבטים, בין הזה, בין הצפון, בין הדרום, במלחמות, מלחמות, מלחמות, של מאות, מאות, מאות רבות של שנים. ואז איזשהו שלב המראיינת, שואלת אותו, תגיד לי, אבל בעצם על מה הם רבים? ואז אתה רואה שתיקה בצד השני, והוא מתחיל להתגרד, ולקעקע בגרונו, ולהיחנק, ולנשנק, אין לו מושג על מה, אבל הם רבים, הם נלחמים, הם גמרו את המלחמה בינם לבין עצמם, שאגב נמשכת בכל מיני מקומות, והלכו לסעודיה, ושתו לסעודים את הדם, ועכשיו אלינו. אני אומר, חבר'ה...
מה לעזאזל הם רוצים? מה הם רוצים מאיתנו? נודניקים, אתם...
אמר האלוף ישראל...
9,000 קילומטר מפה.
אמר לי האלוף ישראל זיו, האלוף במילים ישראל זיו, שנמצא עכשיו בכותרות, בנסיבות אחרות, אבל אני תקשיב, זה כמו מסטי קשה בנעל, זה אי אפשר להיפטר ממנו, ואני מקווה מאוד,
למה? כי אופי התימני הוא כאילו נורא נודניק,
לוחמני,
הוא זה, הוא משתלט על השידור, הוא כאילו, הוא כזה מנג'ר.
אגב, אתה יודע, יואב כאן, הוא כאן העורך, הוא גם מכיר את הסיפור.
נכון, הוא גם בן העדה, מה שנקרא.
הוא מכיר את הסיפור, אתה יודע, אתה רוצה לדעת, אולי פחות, אתה יודע מה, לא פחות עכשיו, אבל בשנים עבר הוא בטוח. אתה רוצה לדעת שנכנסת לשכונה של תימנים, אתה רואה שם שישה בתי כנסת. כל אחד יש לו את שלו, חמישה הוא לא ידרוך, ימות העולם, אבא שלו לא נכנס, אבא שלו לא נכנס.
ידוע, זה בדיחה על כל היום.
זה, אתה, לא, 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 לא. אצל התימנים זה הכי בולט. אני רוצה לדעת נכנסת למושב של תימנים, תשים לך פלנית לעיניים, תראה את הבתי כנסת, תביא נכנסת למושב של תימנים.
אני רוצה לסייש, לא, זה היה נפלא, תביא לי עוד כאלה, זה באמת, זה נורא נורא כיף, אני בכלל לא מפין מה חבר'ה האלה רוצים, אבל היה איזה פרשן, אני לא זוכר מי, שהסתלבטו עליו, שכאילו אמר, חבר'ה, הדבר הבא זה החוטים, כאילו, על סוריה ידענו, הפעולה הזאת של שלדג לא יוצא לי מהראש, איך הם נסו לצפון סוריה, 200 קילומטר וזה, ידעו להיכנס למתחם, למטה, ללכת, איפה יעמוד השומר, איפה זה, זה פשוט מטורף. ידענו, ללבנון, בום, חיזבאללה התפוצץ עם הביפרים. שמעת אתמול את הבחיר האיראני? שאומר, בואו נודע על האמת, חטפנו מכה אנושה,
ואם הוא לא יודע על האמת.
לא, אבל בוא, אם זה בכיר איראני, בוא, זה לא שאני אומר, אתה אומר, ניר דבור, הוא אומר, אונו עממי רובר, זה...
על הפעולה, איזה פעולה?
לא, בכלל, על המצב שם שזה, בוא, זה בכיר איראני, זה אירוע מדהים.
למשל הפעולה של הביטרים.
אבל החוטים! אבל על החוטים אין לנו, אתה יודע, פעם ראשונה אנשים שומעים חודדה. מה הם רוצים חודדה? מה אתם רוצים מאיתנו?
יש הצעה אחת שאני חושב שהיא צריכה לשיפול על אוזניים קשובות, תקשיבו לי ובזה נסגור את העניין, תשרפו להם את שדות הגת. אולי זה יכול להזיר.
את שדות הגת?
הגת, כן, היא לא יהיה גת, יש שם מחשבה אחרת.
חשבתי, אתה אומר, תשרפו להם את שדות הגז.
תשמע.
טוב, רגע, חוב קטן משבוע שעבר, דיברנו על נושא שאתה חזית יפה, והוא גם צף השבוע. דיברנו על הפעילות אז של המשפחות החטופים בכנסת. היה אז משהו עם שמחה רוטמן, זה לא נתן, כן נתן, ואז השבוע התפוצץ הסיפור של עינב צינגאוקר בכניסה לכנסת, והדברים האלה, אני יצאתי, דיברתי עם עינב, ואני מעריץ את האישה הזאת על הפועלה, לא, כמובן לא זה, אבל אנחנו, אתה מכיר אותי, משפחות חטופים, אני בכלל לא מחווה די, אבל אני כן רוצה לספר לך משהו שקרה לי השבוע, מה שנקרא איך, ממקור ראשון, בסדר? מקור ראשון לגמרי. למה אני, זה, כי דיברנו על זה שהעבודה בכנסת, לא, עזוב, זה באמת, אני אומר לך, העבודה היא בפחות 30-40% כוח.
למה?
כי, אני אתן לך דוגמה. הנה דוגמה ממש ממש מעשית. שבוע שעבר.
של
הוועדות, כן. בגלל שהמשפחות מדברות בוועדות, יש לך פחות זמן ועדות, בסדר? ויש פחות תוצרים. לצורך, הנה, אני אתן לך דוגמה. אתן לך דוגמה חיה. שבוע שעבר היה צריך להעביר את התקציב עד 12 בלילה. בסדר? בוועדת הכספים. כל היום התעכב, כל ועדה הזה. הגיעו ל-12 בלילה, היה ארגון, לדעתי זה היה הצהרה, אני מקווה שלא מתבלבל, שהתקציב שלו הונח, והוא היה צריך לקבל מהמדינה 3.7 מיליון שקלים לשנה הבאה. עכשיו, יד שרה זה, אתה יודע, עוזרים עם כל המעטפת של הפצועים של החיילים, כל מה שאפשר לתת, כיסאות, הכל זה. היה 40 משרדים רצו להעביר בוועדת הכספים בערב דברים. 12 בלילה הגיע, לא הספיקו להעביר.
זו פרשנות של הדברים
ש... אני לא... עכשיו, אל תיקח את זה למקום של... רגע, הנה זה.
בסוף הפרקטיקה של העבודה... המשפחות הרטופים פוגמות בעבודת החקיקה?
לא, אני אומר שצריך לנסות למצוא, למשל, צריך לפתוח כל ועדה עם משפחות חטופים, כמו שצריך, דרך אגב, כמו שברוב הוועדות זה ממש ממש מתואם, ולהקציב את זה בזמן, ואז להמשיך לעבור עליו. יש, בסוף יש פרקטיקה שאומרת, ועוד פעם, מבחינתי שידברו, אני אומר לך, אין מקום במדינת ישראל שבו אתה מרגיש את משפחות החטופים, כמו בכנסת ישראל.
אני אגיד לך למה, זה פשוט.
אין מקום כזה, כך צריך להיות, וזה מצוין.
לא,
אני רוצה לספר לך סיפור ממקור ראשון.
לא, בסדר, לפני זה. אני אומר לך, עצמך שיחות רבות עם משפחות חטופים, אף אחד לא רוצה לפגוש אותם. לא ראש ממשלה, כמעט ולא שרים.
דיברנו על הפעודת הוועדה.
כמעט, יש שרים.
שנייה, תכף נדבר על זה, תכף נדבר על זה.
אז זה הדרך היחידה שלהם לפגוש נבחרי ציבור.
אני חושב שזה חשוב. אני חושב שזה חשוב.
זה לא שהם באים להפריע.
אני הולך איתך. אני חושב שזה חשוב, ואנחנו כבר שנה וארבעה חודשים, אני שומע כל ועדה שמתחילה, מתחילה בדבר הזה.
בסדר גמור.
זה בסדר גמור. אני רק אומר, וזה מה שדיברנו שבוע שעבר, צריך להקצות את זה בזמן, כי בסוף זה כן פוגע בוועדות הכנסת. תכף דוגמה מהשבוע, בסדר? הוזמנתי כדובר לוועדה לביקורת המדינה, לא כצופה, של מיקי לוי מהאופוזיציה, היה לו דיון עם ראש חטיבת רח"ט עומקה בצה"ל, תת-אלוף שי טייב, בעניין גיוס החרדים. הזמינו אותי לדבר כגורם מקצועי, לא פוליטי, לא שום דבר, אני קצת מלווה.
החרדים מאוכזבים מטייב, אומרים שהוא יתהפך. החרדים נורא מאוכזבים ממנו, אומרים שהוא יתהפך נגדם.
שי טייב, לא יודע, הוא מציג עמדה מקצועית, היה שם איזושהי התרבחות קטנה של הצבא בדרך, שאמר 4,800, ואז עלייה, ופתאום בתוך 3 שנים החליטו להכל. לא חשוב.
ברור לך שחוק הגיוס נגמר.
תכף נדבר על חוק הגיוס. בקיצור, אני מגיע לוועדה, מודה, למרות שאני יום-יומיים בכנסת, אני עדיין מתרגש, אתה עובר מהספסלים האחוריים, מהכיסאות מאחורה, אתה עובר לשולחן הקדמי.
בתור מה הזמינו אותך?
גורם מקצועי, אני רק 20 שנה מלווה את התחום הזה של גיוס חרדים, ושאלו אותי מה הכשלים בתהליך עכשיו. ואמרתי, הכנתי לי נקודות, אני בא עם הכשלים, בסדר? מה אפשר לתקן? לא לבוא, להצביע וזה. ובוא, גם הייתה לי גם פה התלבטות, כי זה ועדה של האופוזיציה. לא חשוב, אמרתי, עניין מקצועי לגמרי, אני בא. בסדר? באתי, התיישבתי, לבשתי את הטריקו הכי יפה שיש לי בארון הכתומה, התיישבתי ליד החברי כנסת, מתחילה הוועדה, באמת, והזמינו אנשים, ארגונים, אמאות, שי טייב, דיקשטיין מהצבא, כל גורמי מקצוע, אתה יודע, דיון שהיה לו פוטנציאל. ואז מתחילים כמובן עם אחד המשפחות החטופים. עכשיו, עזוב, באמת עזוב, באמת עזוב את הטקסטים. זה היה משהו קצת יותר ניצי, אני לא אגיד את השם, כי זה עוד פעם, זה לא כל כך משנה, אבל הטיעון שבמשך 27 דקות, שרה, ביבי, יאיר, נועה, כל מיני דברים שאתה כאילו אומר, מה בין זה לבין משפחות החטופים? אבל אתה יודע מה? צריך לבלוע, משפחות חטופים מותר להם להגיד הכל. ממשיך, הכיפות הסרוגות, איך מקדשים את האדמה, סשן, אתה יודע, שבא לי לקום ולהגיד, איך מדברים על הכיפות הסרוגות, קודש הקודשים של היום, איך מדברים? אבל אתה יודע, משפחות חטופים, עזוב! שיגיד, הכל בסדר. אחרי חצי שעה, ואז מתחיל הדיון שכאילו אמור להיות מקצועי, ואז כל אחד מהגורמי מקצוע צריך לקבל 3 דקות. מה קרה מהדיון הזה? כלום ושום דבר. וככה זה בדיוק נראה. עכשיו, אין לי בעיה. אפשר לעשות, צריך לעשות. אבל זה לא יכול להיות שבסוף, בעבודת הכנסת, שאתה רוצה לקדם דברים נורא נורא חשובים, למלחמה, לפצועים, לזה, כמו גיוס חרדים, ובסוף, כל הזמן מתבזבז על כל מיני טקסטים שבאמת אין מקומם.
אתה יודע מה הפתרון? הפתרון הוא שנבחרי הציבור.
דרך אגב, קמתי והלכתי. אחרי חצי שעה כזאת, קמתי והלכתי, הבנתי שלאן הולכת הוועדה,
אני רוצה להגיד לחברי הוועדה,
הבנתי שאני לאף אחד אין דבר, קמתי והלכתי, עזוב, זה לא משלי.
אני רוצה להגיד לכם חברי הוועדה, בתור מי שיושב לידו ביום חמישי, הפסדתם באמת, אבל אני אומר לך אופה, מה הפתרון? הרי מה הם באים ואומרים? הם לא באים להפריע בכוונת מכוון, בתסכולם הם מגיעים לשם, כי רוב קובעי המדיניות, בראשם ראש הממשלה בנימין, ממעטים לפגוש אותם. ואני תמיד משווה, כשהיה לנו, לימים כשהיה לנו חטוף אחד, הייתי אז במערכות, ראיתי את היחס למשפחתו של גלעד שליט, ראיתי באיזה אמפתיה מתייחסים אליהם, ראיתי באיזה מהירות, מהרגע שהם מבקשים פגישה מיד, ראש ממשלה, שר ביטחון, מתפנים מכל העיסוקיהם, והם נכנסים דוח, הייתי מלווה אותם לתוך החדר של שר הביטחון. ומה בין זה, בין מה שהיה אז למשפחת שליט, לבין מה שקורה היום. ולכן, כיוון שלא רוצים לדבר איתם, וממעטים, הרוב, אני לא מכליל, הרוב, בקושי רואים אותם, אין להם ברירה כדי לזעוק את זעקתם, כדי להשאיר את הנושא על סדר היום, כדי שהנושא הזה לא ישקע. איך אמרה לירי אלבג בסרטון המפורסם, אנחנו שכחתם אותנו. אז כדי שלא ישכחו אותם, הם מגיעים לוועדות הכנסת, שחלק מהם מצולמות, מתוקשרות, אומרים ומדברים, אין להם דרך אחרת פשוט, שתבין. זה לא שהם באים כאן ומבזבזים את זמנו היקר של רוטמן, שבאמת כל שנייה שלו חשובה, באמת אי אפשר לוותר עליה.
אחי, למה אתה מזלזל בוועדות הכנסת?
לא, אני לא מזלזל בוועדות הכנסת.
עבודה של ועדות הכנסת, מי מיקי לוי, דרך רוטמן,
זה מצב לא נורמלי. המצב ש98 מבנינו ובנותינו, אחיותינו ואחינו נמצאים במנהרות, זה מצב לא נורמלי, ובמצב לא נורמלי אתה חייב להיות מה לעשות קיצוני, כי אתה רוצה לבוא ולזעוק ולהעלות את הנושא ולהשאיר את הנושא על סדר היום, ושהנושא יהיה בתקשורת ושידברו על זה, ושמה לעשות, כן, יהיה גם לחץ על מקבלי ההחלטות להגיע כבר לעסקה ולגמור את זה, ולא כל היום להאשים את חמאס, כי הרי אין יותר קל מלהאשים את חמאס, הם אשמים, אנחנו בסדר, שישארו בתוך המנהרות. זה המצב.
טוב,
בוא נעבור לחוק הגיוס רק במילה, או יש לנו מרויין עכשיו?
לא, אני רוצה שנדבר גם על האירוע של שר הביטחון ורמטכ"ל.
אוקיי, זה הכל מתקשר לאותו דבר, תראה, הכל מתקשר לאותו דבר, תראה, אני
חושב... אבל צריך לדעת את הנושאים, כי תכף יואב...
אני חושב ש...
שגיע אותנו עם הפרסומות. טוב, תתחיל.
ההודעה שלשום של הצבא. אגב, בעקבות דרישות של יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שצריך להגיד לו מילה טובה, יולי אדלשטיין, שביקש מהצבא לתת מספרים אמיתיים.
איזה נזק אתה עושה לו כל פעם? אמרתי גם אתמול בערב שאתה עושה לו נזק כזה.
אני אומר,
מה הוא עשה לך שאתה
משבח? לא, אני חושב שיש כאן, אתה יודע, אל מול ההתקרנפות, אני לא רוצה לנקוב בשמות.
תנקר, לא חשוב שמות.
הרבה מתקרנפים בתוך הליכוד.
מי?
בוא, אתה רוצה שהם רואים הרי, אתה יודע מה, קחת נושא ועדת חקירה ממלכתית, אתה יודע, בוא תשמע מה אמרו חלק מהשרים והח"כים, אתה יודע בדיוק למה אני מתכוון, על ועדת, על הצורך, החובה, ועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה ממלכתית, ומה הם אומרים היום. בוא, עזוב, קצרה עירייה, דברים, אנחנו לא רוצים להיות נדושים, דברים על זה כבר במיליון מקומות אחרים. ולכן הוא עמד ועמד נכוחה, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, יושב ראש הכנסת שעבר, ואמר, אני רוצה, תנו לי מספרים.
גמרת אותו בפריימריז עכשיו, גמרת אותו, הרגת אותו.
בא הצבא ואמר, אנחנו ב-2026 יכולים לגייס כל החרדים. באותו רגע נגמר הסיפור, כי מול זה מה יש? מול זה יש עמדה הולכת ומקצינה, הולכת ומוקצנת של הרבנים. אנשים לא יודעים, אבל היום הרבנים, של ש"ס, גם של ש"ס לכאורה מפלגה יותר סובלנית ויותר ככה מכילה, גם של ש"ס, איך אמר הרב הראשי, חבר מועצת הרב הראשי לשעבר, חבר מועצת החכמים של ש"ס די היום, הרב יצחק יוסף, גם לבטלנים, קרי אלה שאתה פוגש אותם בלילות בבני ברק, שאתה עושה את הסיורים, את הסיורי קיגל שלך, גם אלה לא להתגייס.
הזדמנות טובה לקדם את סיורי הקיגל שלי דרך
אגב. קידמתי.
תודה רבה.
לא להתגייס. איך אמר הרב ברגמן שעלו אליו השבוע לנחם אותו על מות אשתו, תילחמו, חשבתי שלילחמו בחמאס, לילחם בחיזבאללה, לילחם אולי בחותים, לא, תילחמו שיפטרו את בחורי הישיבות, מה יהיה עם בחורי הישיבות? העמדה של הרבנים שהם בסוף קובעי המדיניות, והם בסוף אלה שהולכים בראש המחנה בציבור החרדי, היא דעה קיצונית נגד הגיוס, הרבה יותר קיצונית למרבה האבסורד ממה שהיה ערב השבעה באוקטובר, ולכן אי אפשר להתכנס ואי אפשר לרבע את המעגל מול הצורך של הצבא ב-12,000 לוחמים, לא אחיות ואחים בבתי חולים ולא עובדי מדה ולא כל מיני כאלה ישראבלוף, אלא לוחמים, 12,000 לוחמים מול עמדה של, של, של הרבנים שלא מוכנים כמעט אף אחד, אי אפשר לרבע את המעגל. ואם יצליחו לעשות איזה חוק חרטה, כן, אז הוא ייפסל, אין שאלה.
יש לי מלא מה להגיד, אבל יש לנו דיווחי תנועה והפסקה ו...
קדימה. בוקר טוב לשלמה פרל, דודו של סמר מתתיהו יעקב פרל, זיכרונו לברכה, שנהרג אתמול בבית חנון.
שלום ובוקר טוב.
שלמה, אנחנו תופסים אותך ממש באוטובוס, אני שומע, בדרך ללוויה.
אתה תופס אותי בתחנת הרכבת, ביציאה לכיוון ההלוויה.
ההלוויה ב-10 בבוקר, צריך להגיד.
נכון.
בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הרצל בירושלים.
נכון מאוד.
תגיד לי, אני לפני הכל... לפני שאנחנו מדברים על נסיבות נפילתו, תספר לנו על מתתיהו יעקב פרל, זכרונו לברכה.
אני אספר שמתתיהו, הוא היה שומע אותי עכשיו, מדבר עליו. הוא היה מחייך את החיוך המבויה שלו ואומר לי, זה לא אני, זה לא עליי, אני רק עושה מה שהייתי צריך. אני רק עשיתי את מה שמוטל עליי. זה היה מתתיהו, חיוך, ענווה, פשטות, שניות. עזרה לזולת.
וסמר מתתיהו למד בישיבה התיכונית באלון מורה, המשיך לישיבת הסדר, התגייס בסוף שיעור ג' השריון, היה אמור להשתחרר בקרוב. מהלך המלחמה הוא נפצע, החלימה הפציעה וחזר להילחם. תספר לנו על הפציעה, מה קרה?
מתתיהו נפצע כשהוא היה בטנק, הם היו כמעט חצי שעה או אפילו קצת יותר, לאחר פגיעה בטנק בשליפה קשן, הוא פונה במסוק לבית החולים בבאר שבע, ועוד בבית החולים הוא אומר לי, שלמה תודה שעזרתם לי, אנחנו מהר מאוד חוזרים, אני חוזר. ממש תוך שבועות ספורים הוא החלים וחזר.
וואו, איזה מטורף. תגידו.
חשוב לדעת שמתתיהו, אח של הסבתא של מתתיהו, נהרג במלחמת שלום הגליל, גם כטנקיסט, בקרב בסולטן יעקב. זה ברור לנו שממשיכים ועושים, מתתיהו לקח את עולם התורה לעשייה הקדושה, ללחימה.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שהוא גדל בבית מדרש של הרב הגאון, הרב אליקים לבנון, הוא שם גדל בתורה, וברגע שצריך לצאת לעם ישראל, ברגע שצריך לצאת ולהילחם, הוא פשוט היה עדינו העצמי ולקח ונלחם.
תגיד, אחרי הפציעה, שאיפת השן זה אירוע, הוא הצליח...
נכון.
הצליח לחזור ל-100%?
כן, תוך כמה שבוע, כן, 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 הוא חזר, נלחם, הוא היה עכשיו, הפציעה הייתה לפני 10 חודשים.
אמרתם לו, אולי תנוח, אולי בחוץ, אולי תישאר, אולי תחלים.
זה לא משנה מה נגיד, הוא יחייף את החיוך שלו ויגיד עכשיו, קודם לי במלחמה ואני הולך למלחמה. זה היה מהותו, הוא היה מסדר את הסידורים בבית הכנסת, אז כזה, הם היו אומרים לו, איזה יופי, עשית, לא, מה פתאום, לא עשיתי שום דבר מיוחד, רק סידרתי כי צריך, אם צריך מילה טובה לחבר, רק חיוך, בהכל בענווה, בפשטות, בצניעות, ככה.
מה סיפור לכם על נסיבות נפילתו?
אני לא הייתי, כשהגיע סמח"ט, שלום אייזנר אתמול, לספר, אז אני לא יודע.
מה שאנחנו יודעים, שהטנק שהוא לחם עלה על מיטן בבית חנון, אבל מה שיותר לא פחות מעניין, שלפני חצי שנה נפל חברו לכיתה בישיבה התיכונית באלון מורה, דידי אזוגי, זכרונו לברכה, לוחם בצנחנים, גם הוא בקרב בעזה, זה ממש...
נכון, נכון. נכון, ועדיין ידענו את הסיכון, והתפללנו יום יום. עכשיו אנחנו מתפללים שהניתוח... בניתוח לעם ישראל, ובניתוח לא הבטיחו לנו שלא יהיה כואב. גם למשפחה, גם לעם. אבל הניתוח הזה יוביל דברים גדולים.
תגיד לי, שלמה, מתי הוא היה בפעם האחרונה בבית? מתי דיברתם איתו? מתי אתה דיברת איתו? אני
חושב שממש באחת השבתות האחרונות, הוא היה בבית. אני דיברתי איתו ממש באיזשהו אירוע שהיה בחודש האחרון, אני מתנצל, אני... לא בראש, רגע, נזכור, זה היה איזה אירוע שהיינו בו, והוא היה בו ונפגשנו ודיברנו כמה דקות.
והרב אליקים לבנון, ראש ישיבת ההסדר בנון מורה ספד לו ואמר שמתי, קראו לו מתי, אתם קראתם לו מתי, נכון?
קינינו אותו מתי.
מתי היה בחור אהוב עם נפש עדינה, הוא תמיד ראה אידיאל בכל דבר שעשה, בלימוד בישיבה, בשירות בצבא, היה אהוב על חבריו, נעים הליכות, יצא לקרב מתוך תורת הישיבה.
אני רק יוסיף משפט.
עליו, מדברים על הצילות הנפש, על העדינות, על הביישנות, על הענבה.
נכון. סבא שלי, זכרונו לברכה, שאותו לא הכיר, שעל שמו הוא נקרא, אמרתי, הוא מנצ'ים. הוא היה מנצ' במילה אחת אפשר לסכם. מנצ' של תורה, מנצ' של עשייה, מנצ' של כל הסביבה, ובאמת כולם אומרים את זה.
איך ההורים?
חזקים, לא פשוט. סבתא שלי, כמו שאמרתי, היא קברה את הבן שלה במלחמת שלום הגליל, נכנסה אתמול, התיישבה, ועודדה אחד אחד, חיזקה אחד אחד. פשוט מדהים.
כן. והציונות הדתית, נגיד את זה פעם נוספת, אני אמרתי את זה מאות פעמים, נגיד את זה עוד פעם, משלמת במלחמה הזאת מחיר דמים אדיר, פשוט אדיר, זה מיטב הלוחמים ומיטב האנשים מתגייסים בהמוניהם ונהרגים לצערנו הרב במספרים גדולים ונפצעים. מה ההסבר שלך להקרבה הגדולה הזו?
תמיד יש איבר בגבוב שהוא קדימה, ויש איבר שהוא קצת יותר מאחור. זכינו להיות באיבר שמקדימה, והאיבר הזה הוא חשוף לפגיעה.
כן.
ידיים יותר חשופות מתוך הבטן, אצל כל בן אדם, ורגליים יותר חשופות, וככה אני מדמה את זה באוכלוסייה. בסוף כולם אנשים טובים, רוצים. וכן, יש איבר שנפגע יותר, יותר קשה.
היא יצאה ממשפחה, משפחה גדולה מאוד, הם 12 אחים ואחיות.
נכון.
שלמה פרל, אנחנו נשחרר אותך, אתה ממש עכשיו מתחילה לוויה. תודה רבה רבה שדיברת איתנו.
משתתפים בצער המשפחה ובצערך ובצער באמת כל המשפחה הגדולה והחזקה והערכית, באמת שלא תדעו את צער.
אמן, תודה לכם.
בוקר טוב לפאיז אבו סייבן, לשעבר ראש עיריית תרעת.
ראש
העיר לשעבר? ואנחנו מדברים בעקבות מציאת תגובתו של יוסף חמיס אל זיידנח, שחולצה מהשבי ברצועת עזה, ובנוסף, לצערנו, נמצאו גם ממצאים שאלו חשש כבד, גם לחיי בנו חמזה, ואני שמעתי אותך בבוקר, ונשמעת לי רותח, עצבני וכועס. תספר למה.
אני עצבני וסער כמו אזרחי מדינת ישראל על המצב שנקלענו לו, תארי הרב, בעניין השבועים והנעדרים. מישהו למעלה שולט בעניין הזה, מתחת לשמיים כנראה, וכל הגורל שלנו כאזרחים תלוי בברגם הזה. אני מנוע לנקוט בשם שלו, ואני מבין שכל המאזינים יודעים מזה, שהתעללות היא גם בגורל האנשים אפילו שנהרגו בעזה, וגם החטופים וגם בהורים שלהם. אנחנו עדיין מחכים לניתוח של הגופה ולזיהוי באבו כביר. אבל אם אתה תבקר בסוכת האבלים שבנו המשפחה, משפחת זיאדנה, אתה תראה את הכעס העצום על השיטה שמנהלים בה את המשא ומתן ועסקאות וכל הדברים האלה. אנשים ממש בתסכול.
בוא תפרט פייס, תגיד מה הכעס, למה הכעס?
אנשים, השיחה שם, הם אומרים ככה, שני אנשים אחרים על הרצח או ההרג של הילדים שלנו, זה ראש הממשלה. ככה בבירור. זאת הדעה של האנשים.
הם כועסים על הרצח, על ראש הממשלה.
הם כועסים על חמאס ועל
ראש הממשלה? אמר ראש הממשלה.
לא, הוא אמר
חמאס. האם גם על החמאס?
חמאס, ראש הממשלה, הוא אמר.
כן, ראש הממשלה וחמאס, כי אמרו, פשוט מאוד, אחד רוצה שהעניין הזה, להשמיד אותו לגמרי, להשמיד את החמאס. זה חמאס כמו שאני שמעתי, זה רעיון, זה לא גריל לקחה 200 איש לחסל אותם, וגם יש להם קרובי משפחה ילדים נהרגו בראש
הממשלה. תרשה לי אולי לנסות טיפה לחדד הדיון. קודם כל, את הרעיון אולי אפשר להשמיד, אבל את האנשים שרצחו וחטפו והרגו את המשפחה, את המשפחה היקרה הזאת, אותם צריך להרוג ולהשמיד. זה לא, את הרעיון אולי אי אפשר, אבל את האנשים שעשו את המעשים הנוראים האלה, צריך להשמיד. עכשיו, אני לא בטוח שההשוואה הזאת בין נתניהו לחמאס, זה מה שהתכוונת, אני די בטוח שלא, בסדר?
לא, לא, זה לא דעה שלי, אבל אני מעביר לך את הדעה של אנשים...
שמה, שגם החמאס וגם נתניהו אשמים בדבר הזה?
כן, ככה אומרים אנשים.
אז בוא, תן לי לשאול אותך, אתה גם חושב ככה שנתניהו וחמאס אשמים?
אני חושב שגם חמאס אשמים בזה, ומה זה עוד אשמים? הם התחילו בזה.
חמאס, הם אשמים. כן,
כן, הם התחילו בזה בשבעה באוקטובר, רצחו ילדים ורצחו נשים, גם גברים, ורצחו גם בדואים, וחטפו גם בדואים.
נכון.
אי אפשר להתווכח על זה, ואי אפשר כאילו לרחם במרכאות על מה שקרה פה. פשוט מאוד צריך לשחרר את האנשים, מה שנשאר פחות מ-100 אנשים, ולא להביא אותם לקבורה. רק גופות.
פאיז, אפרופו הדבר הזה, אני מבין שאתם הייתם בטוחים, הייתם בטוחים שיוסף הוא בחיים והוא יחזור, וכמעט לא היה לכם ספק.
הם נלקחו בחיים, הם נלקחו בחיים.
נכון, אבל גם היה לכם תקווה גדולה וביטחון כמעט מוחלט שהוא יחזור בחיים.
כן, זה כמו מה שקרה לבן דוד שלי פרחן אלקאדי, שחזר לפני 3 חודשים וחתן את הבן שלו. הייתה לי תקווה באופן אישי, אבל עוד פעם על תקוות לא בונים עובדות. תקווה זה בסדר שאתה אופטימי, אבל מה שקורה שם זה הפצצות, זה אנשים ששומרים, אנשים גם שבויים, ורואים מה מתרחש מסביבם, אז הוא אומר, מה קורה פה? אז הם מפציצים אותי, אני אפציץ גם את האסיר הזה. וקרה הדבר הזה, זה לצערי הרב מה שקרה עם השישה שגם נהרגו, וגם לפני הטללקה, זה גם האזור שלנו, ומי שהיה איתו. תקשיב, צריך לעצור את זה במיידית, ולחתום על עסקה וזהו.
פאיז, תגיד לי, אתם קיבלתם במהלך השנה ושלושה חודשים האחרונים עוד חיים מפאיז ובנו, ושאלה נוספת, מתי קיבלתם את ההודעה הקשה שהוא...
אנחנו קיבלנו את ההודעה המרה אתמול אחרי הצהריים, בסביבות שעה 5. לא אמנו לרגע, אבל כשגוף ממלכתי כמו הצבא מגיע ומבשר את התחת בבשורה המרה מאוד, אז ידענו שפשוט מאוד האופטימית שהייתה לנו התפוגגה מאוד ובמהר, ורצינו כל כך שהם יחזרו הביתה, וכולם יחזרו הביתה.
כולנו רוצים. תגיד, פאיז, בהתחלה, תן לי לקחת לך למקום קצת אחר. בהתחלה דיברו על זה שהם חטפו בדואים, אתה יודע, בוא, זה אנשים שמדברים את אותה שפה, מבינים את אותה מנטליות.
מוסלמים.
מוסלמים. הם גם ניסו כשהם נחטפו, הם להגיד להם, חבר'ה, אנחנו ערבים, אנחנו ערבים. אתם טועים בכתובת. האירוע הזה, זאת אומרת, לכם לא היה הידברות כל הזמן עם מישהו בחמאס? לא ניסיתם להגיע לאיזשהם גורמים שמכירים שמכירים?
אוי ואבוי, אוי ואבוי אם אנחנו נדבר עם החמאס. תקשיב, אם אני אנסה לדבר עם מישהו מערבית לעוטף עזה, אז אני אהיה בתוהו ובוהו. אתם לא תשמעו את הרעיון הזה בכלל לעולם. אתה יודע, אנחנו במדינה הזאת יודעים איך אומרים, לתפור לך תיק במיידי, במיידי, כמו שקרה עם הרבה אנשים, גם יהודים, גם בדואים פה. אבל אני אומר, למרות שיש קרובי משפחה שם ברפיח, ויש קרובי משפחה מדרגה שנייה ברפיח בעזה,
כן.
אז זה לא עזר, עוד פעם, זה לא עזר.
אני רוצה, אנחנו ממש מתקרבים לסיום, פאיז, ואני רוצה באמת, אני שמעתי, הספקתי לשמוע על יוסף, והבנתי שבאמת, איך אמרו אנשים, וגם אתה נדמה לי, אחלה גבר, היה אחלה גבר, תן לי בכמה משפטים עליו, ואנחנו ניפרד, או לא.
תקשיב, הוא בן אדם עם 15 ילדים פלוס, ומפרנס את המשפחה שלו, עבד בשבת עם הילדים שלו, הבת שלו עיישה, וגם בלאל, שחזרו בעסקה הראשונה, והיינו יכולים לחסוך את זה לפני כשנה, כל העסק הזה, כל ההרג הזה. אבל לצערי הרב זה לא קרה, אני מאחל שכולם יחזרו.
אמן, אינשאללה, אינשאללה. פאיז אבו סהיבן, לשעבר ראש עיר עירה, תודה רבה.
תודה רבה שהיית.
אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות, חוזרים אחרי זה. תודה, תודה. יאללה.
טוב, שעה שנייה, ואחרי שבאמת חפרנו בכל העניינים הרגילים, אני רוצה ללכת למשהו אחר, אתה יודע, בשבוע...
לך את זה, ברק סרי.
בשבוע הבא אין משפט, אין דיונים במשפט של ראש הממשלה. מה קרה? כיוון שנתניהו לא יכול להעיד, קיבל זמן החלמה, ביקשו מההגנה להביא עד הגנה אחר, שהוא לא נתניהו. אמרו הסנגורים, אין לנו עד הגנה, אמרו אין עד הגנה, מצב אחר, היו אומרים להם, תקשיבו, אנחנו רוצים לזרז את המשפט, גם ככה הוא נמשך שנים, קדימה, תביאו עד מן היקב ומן הגורן, לא משנה מה, אמרו אין, אמרו אוקיי, אין, אז בשבוע הבא אין דיונים, וככה זה יימשך ויימשך, וכנראה שבני הנינים שלנו יזכו לגעת, להגיע לפסק הדין, לגזר הדין אם יהיה, עכשיו, כל הפתיח הזה שלי נועד לדבר אחד.
נו.
אתמול ככה ראיתי איזה קטע, שהוא קטע יפה. אני, לי יש תיאוריה, תיאוריה שאי אפשר להוכיח אותה בנקל. נתניהו היה כל השנים המגן הגדול של שלטון החוק, המגן הגדול של בגץ, הוא גם התגאה בזה. טען שבגץ במיליון ואחד סינקים ואינסרטים שכבר השמעתי, בגץ הוא כממס אל הקיומנו וגאוותנו ואור לגויים, ובגץ חזק שומר עלינו מפני אויבינו, באמת, הכביר
שבחים. אני מרגיש שמגיע פן שלא שמעתי אותו מעולם, אמירה חדשה דרמטית ומטלטלת, לך על זה.
הפן ידוע. ב-2017 פתחה המשטרה בחקירה, חקירה קשה, תיקי אלפים שהתפתחו והתפתחו.
נו, איפה התיאוריה?
ומאותו רגע, שנייה, ומאותו רגע נתניהו שינה את אורו. מערכת מערכת אכיפת
החוק, זה פרסום ראשון.
היא כבר בעייתית.
זה פרסום ראשון
ברק. רגע, היא כבר בעייתית. היא כבר לא טובה. כל מה שהוא אמר בעבר לא תקף, כי זה נוגע לו אישית. ונתניהו תמיד, 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 מה שקשור אליו זה מה שחשוב, מה שקשור לשאר זה פחות חשוב. בואו תשמעו מה הוא אמר בבית ראש הממשלה, עכשיו זה מצחיק, כי ברעיון הזה של עמית סגל ויונית לוי, במקרה, תשאל פעם את עמית סגל, מה עשיתי, הייתי שם נוכח בחדר, עמדתי לידו כשהוא דיבר עם את אותו רעיון.
תן לשמוע, נו, עשית בילדאפ, תן לשמוע.
בואו תשמעו מה אמר בנימין נתניהו ב-2015, ששאלו אותו לגבי טענות של שר שלו, אביגדור ליברמן, נגד המשטרה. בואו תשמעו.
בוא נדבר רגע על אביגדור ליברמן ברשותך. תראה, אומר השותף הבכיר שלך בקואליציה שמשטרת ישראל, אומר לה דברים מאוד חריפים בדמוקרטיה, מנהלת חקירה פוליטית נגדו. למה אנחנו לא שומעים אותך מגן על המשטרה?
אני תמיד נתתי גיבוי למשטרת ישראל, לרשויות החוק, בדמוקרטיה שלנו, ויש שם דמוקרטיה תקינה. הם עושים את מלאכתם נאמנה, אני סומך עליהם בכל המקרה, גם במקרה.
ליברמן אומר, קורה פה משהו מוזר, נגדנו פותחים חקירה בזמן בחירות, ואת התביעה של אב הבית שלך, מני נפתלי, אותה מעכבים. מה התשובה שלך לטענות?
מי שהחליט ההחלטה הזאת לדחות, זה לא אני. זה שופט, ואני, כמו שאני מאמין ברשויות המשפט בכל נושא, אני מאמין, מכבד את החלטתם גם בנושא שנוגע לי.
נו, אתם מבינים, בואו, זה אחת מיני הגנות רבות שנתניהו, טרום החקירה שלו, טרום כתב האישום נגדו, טרום המשפט שלו, מגן בחירוף נפש על המשטרה, מערכות אכיפת החוק, שופט אמר, בואו, שופט אמר, שופט אמר זה כמעט קדוש, תשמעו את ראש הממשלה ב-2015.
יפה.
ומה בין זה לבין מה שהשבוע קרה? ששלמה קרעי בא ואומר לבגץ, לא מקבל את ההחלטה שלכם, בעניין שני חברי תאגיד שבית המשפט בגץ, בית המשפט העליון החליט להאריך את הכהונה שלו, אומר להם החצוף הזה, שר בממשלת ישראל, אני לא מקבל את ההחלטות שלכם, אנרכיה, לא מקבל. וחברת כנסת בקואליציה, טלי גוטליב, מזמינים אותה להיחקר במשטרה, היא עברה לחוק, היא חשודה בעברה לחוק, לא רוצה להגיע, כן. רצה וקורא תיגר, לא אגיע, תעשו מה שאתם רוצים, תקפצו, תרדו. ונתניהו עצמו, באה אליו היועצת המשפטית, אומרת לו, תשמע, עורך דין רועי כחלון לא יכול לכהן כממלא מקום נציב שירות המדינה, איש אחראי על 80,000 עובדי מדינה שנותנים לכם שירותים, מורים, אחיות, עובדי עיריות, שום דבר, אומר לה, שמעתי, הוא ימונה על הראש שלך ומונה, והולכים לבגץ. כל מה שהוא אמר על שלטון החוק, על בתי משפט, על משטרה, בטל מבחינת נתניהו, עד כי זה הגיע אליו. ברגע שהגיע אליו, שוברים את הכלים ולא משחקים.
אני מרגיש שפרצנו דרך. אני מרגיש שנתנו פה חשיפה, פרסום ראשון, טלטלה, דרמה. לדעתי את הטענה הזאת, סליחה, לדעתי את הטענה הזאת עד היום אף אחד לא שמע.
תתייחס לעניין.
לדעתי אף אחד לא שמע טענה לנתניהו.
איזה ציניות, אני ממש קרוע.
לדעתי זה דרמה מאוד מאוד גדולה.
לא, לא, תספר.
דרך אגב, אם אני זוכר נכון, יש לא רק את הסינק הזה, יש גם איזה סינק שהוא נתן ליד מטוס. זה חבל שלא הבאת בזרי, בחיית רמב, רמבק.
לא, בוא, אני אומר לך כעצה.
שמעת,
אני אומר לך כעצה.
אני אגיד לך למה, זה לא מעניין אותי.
אל תהיה חקיין של ינון מגל.
אבל למה אני אומר לך את זה ככה? כי יש לך ביום ראשון, יום ראשון אתה יושב עם ינון. תביא לו את החומרים האלה, אני לא הקליינט לזה, זה גם לא, קודם כל כי זה משעמם אותי.
לא ביקשתי שתהיה קליינט, אבל זה לא היה מיועד אליך.
בסדר, קודם כל.
זה מיועד המאזינים.
רק דיברת 10 דקות.
אבל זה מיועד המאזינים.
אין להשחיל, אבל דיברת 10 דקות.
אבל לא דיברתי אליך,
אין בעיה, שמור את זה ליום ראשון, זה לדעתי, כל מאזיניך הבינו את הרעיון, הבינו שנתניהו זה עוד ריק, הוא גדול, זה חקירה נשע, הבינו הכל, הכל, הכל. דרך אגב, זה בדיוק, אתה יודע, שמעתי אותך השבוע, אמרתי, אל תהפוך, אל תהפוך, כי איך, פרגנתי לך בהתחלה, אמרתי, בוא, אתה איש ימין, אתה פריפר, אתה באמת, אתה כאילו מאבד את זה, בסדר, אבל אתה כל הזמן מדבר על נתניהו.
לא רוצה להתייחס, תעבור לנושא אחר.
אני לא הפרעתי לך, נשמה. אני רק אומר, סתם, אתה נותן לי תמיד טיפי מהצד. טיפ מהצד, כמי ששמע אותך השבוע, בוא, יש לך זמן מסך מדהים, מדהים, לדעתי. באמת, אתה חשיפת יתר, אתה כבר תבדוק, תבדוק את האירוע של האור.
חמסה, חמסה.
עם כל הפרוג'קט, כל הפרוג'קט, איך?
חמסה, חמסה.
פרוג'קטים, איך זה נקרא? נו, שאתה לא משתזף מהפרוג'קטורים.
עם ינון, אני פותח כל תוכנית בסיפורי רייטינג. אתמול הופעתי בשתי תוכניות. ניב רסקין קיבל 5.6 אחוז.
זה ו-14.
וקרן מרציונו, שגם הופעתי, קיבלה כמעט 14.
אחי, 10 דקות.
כמעט 14.
10 דקות נתתי לך לדבר.
כמעט 20 אחוז רייטינג אתמול. תבין, איפה אני ואיפה אינון.
גם את זה תשמור לאינון לירושן. דיברת 10 דקות, ניסיתי לדבר עכשיו 50 שניות, נקטעתי פעמיים. תן לי בשנייה אחת בחיית ברק. אני אומר, זה נורא קשה להיות כל כך הרבה זמן מול מצלמות, כי אתה עלול לשחזר את עצמך, ולחזור על עצמך, ולחזור על עצמך, וזה מה שזה קורה.
להיות מקורי.
בסוף אתה גם חוזר על עצמך כל הזמן עם האירוע הזה של נתניהו וכל מיני דברים כאלה. ולכן, לדעתי, צריך ללכת לנושאים חשובים, חדשים, שדרך אגב, אני בשוק מאיתנו, שאנחנו מגיעים אליהם רק בנושא, רק בשעה 10:10, וזה כמובן, לדעתי, הסיפור השני הכי גדול היום, כי הסיפור הראשון הוא, שלושת הנופלים, אבל הסיפור השני הכי גדול היום, זה האירוע של שר הביטחון והרמטכ"ל. בום, אתה אפילו לא זה כשאני נותן לך זה, נכון? זה נושא שלדעתי לא דיברנו עליו עד היום. עכשיו ככה, הדבר הכי מדהים אותי בסיפור הזה, ושמעתי אותך אתמול, גם בעניין הזה מצליחים לקשר את האירוע הזה לפרקטיקה הרדודה של כן ביבי או לא ביבי זה. הרי מה בסוף יש פה? שמעתי אתמול טענות מדהימות. הרי מה יש פה בסוף? ישר כולם לוקחים, אתה יודע, מי שנגד ביבי לוקח את הצד של הרמטכ"ל וההפך, אותו דבר. אבל בסוף, מה התפלאתי לשמוע? הרי הדבר הכי מדהים בסיפור הזה שהצד שלך, ואתה דרך אגב, כל הזמן, ועדת חקירה, ועדת חקירה, חייבים ועדת חקירה, וועדת חקירה, ועדת חקירה, כי זה נורא חשוב, כי בלי ועדת חקירה אין תקומה וזה. בא מבקר המדינה, לפני שנה, לצבא, אמר להם, חבר'ה, קדימה, להתחיל לחקור. אז אמרו, אתה יודע, מלפני שנה אמרו, רגע, אנחנו בעיצומה של המלחמה, אי אפשר עכשיו. בסדר, אתה יודע מה, תמכתי בדבר הזה, הכל בסדר. עברו 3 חודשים, הם מנסים להיכנס, תקשיב. שמעתי קצת מאנשי מבקר המדינה מה קורה שם. זה לא להאמין הדבר הזה. אתם הייתם צריכים לקחת מכל מי שנורא נורא 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 דחוף לו וחשוב לו לחקור עכשיו בוועדת חקירה ממלכתית, הייתם צריכים לקחת את הנושא הזה, לתקוף את הרמטכ"ל עד דק. עד דק. איך אתה, אתה יודע מה, אפילו לא לתקוף, לבקר את הרמטכ"ל על זה שהוא לא נותן לקצינים שלו ללכת למבקר המדינה, שלא נותנים לבקר המדינה להיכנס, שעושים דיון אחד, אז כבר יושב איש אחד של סגן הרמטכ"ל ומסתכל טוב טוב על הקצינים ומקליטים הכל, ועושים הכל. תקשיב, מטרפדים שם החקירה בצורה שבאמת, זה שווה את התחקיר, זה שווה את ההתייחסות. אבל מה, במצב הרדוד של היום, זה בסדר. בגלל שישראל כץ הוא נגד הרמטכ"ל, פתאום מצדדים ברמטכ"ל. וזה בכלל לפני שאני נוגע, כי לא באמת חשוב לכם הרי הסיפור של ועדת החקירה. חשוב לכם להיכנס בביבי, חשוב לכם להיכנס בזה, אתם לא באמת נורא חשוב לכם לדעת מה קרה בשישי באוקטובר, או מה קרה לפני, או מה קרה אחרי. חשוב לכם נורא להגיד שביבי אשם, ביבי אשם, ביבי אשם. דרך אגב, יכול להיות שביבי אשם, כנראה הוא גם אשם, אבל זה מה שחשוב לכם, זה לא באמת מעניין אתכם בוועדת חקירה. עכשיו, הדבר היותר מדהים בסיפור הזה, רגע, שנייה.
מתיח כאן מהשמות, אני רוצה לענות.
אני לא מתיח. איתך, אני מעלה נקודה שאנשים הכי חשוב להם, שכל היום מדברים על ועדת חקירה, פתאום לא מבקרים את הרמטכ"ל שמונע חקירה. באיזה עולם צריך לפנות לבגץ כדי שהצבא יסכים לשתף פעולה עם חקירה? באיזה עולם בכלל? באיזה עולם אנחנו בכלל סבבה לנו, מינויים והכל בסדר?
אתה טועה.
תקשיב, הרמטכ"ל, וזה אני מקווה המרואיין שלנו ב-10:30, על האירוע של המטכ"ל, אומר הרב יגאל לוינשטיין שהרמטכ"ל צריך לפטר אותו. אני דרך אגב לא אומר את עמדתי, אני לא יודע מה עמדתי כרגע, אבל הוא אומר את הרב יגאל לוינשטיין, בן אדם שחינך 28 לוחמים שנפלו בקרב. אם אנשים היום מקשיבים, אופה, אם אנשים, זה אני לחצתי, סליחה, אם אנשים מקשיבים היום לישראל זיו ולנועם טבעון ולעמוס ידלין, איך?
טיבון,
בסדר. יש להם, אז לרב יגאל לוינשטיין, שחינך את גדולי הלוחמים, אם יש לו סי, צריך לראות לאנשים הפוק-פיק, כשהרב יגאל לוינשטיין מדבר, הוא צריך לשמוע טוב-טוב מה שהוא אומר, וב-10:30 אני מקווה
שהוא יהיה איתנו. אני רוצה לענות לך, תשמע, קודם כל, אין חולק על כך, אמרנו את זה, נחזור על זה עוד פעם, שהכישלון הגדול למה שקרה בשבעה באוקטובר, באסון הגדול שלנו, מונח על כתפי הרמטכ"ל, על כתפי ראש השב"כ, על כתפי ראש אמן, על כתפי אלוף פיקוד דרום, אין בכלל חולק על כך, כל מי שהיה שם אשם, לקה, ליקוי מאורות, קונספציה, הכל טוב ויפה, הם יודעים את זה, יודעים את זה כולם, הם הלכו הביתה, הוא צריך להתפטר, הם הלכו הביתה.
היום?
אני לא...
לא, כי...
לא, תן לי לדבר.
אמרת אחריות, יש לו אחריות.
תן לי לדבר. צריך ללכת הביתה, מיד, מי שהיה בראש, וזה מה שאני אומר, וזה, את, לא יודע, אתה פחות, אבל אני אומר לך, כל החבורה הזאת של ערוץ 14, וכל החבורה הזאת שמקיפה את ראש הממשלה, שמנסה למלט אותו מאחריות, וזה לא ילך לו. מי שעמד בראש, רגע, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. הייתה כבר צריכה מזמן לקום ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור, לא כדי להטיל אשמה, אלא כדי למנוע, לעשות כל שאפשר כדי למנוע שטרגדיה, אסון קולוסלי כזה יקרה פעם נוספת.
איך אתה כל כך נחלץ עם זה ואתה מוותר לרמטכ"ל?
אז אני לא מוותר שום דבר.
איך שנה המבקר מתחנן, המבקר מתחנן, תנו לי לחקור, צריך להגיע לבגץ לקבל צו ביניים.
שמעתי על המבקר הזה, אבל אני אומר לך פעם, רגע, אז אני אומר לך, אני לא נתלב. רגע, אבל תן לי לענות.
אתה זוכר את התקופה של שומרי הסף?
תן לי.
אתה זוכר? רגע, אבל
לא, אני לא רוצה רגע, לא, אני התפוצצתי מה אמרת ושתקתי,
בבקשה,
תשתוק.
אבל תכף,
לא, אז אני לא, אז אני אומר, תן לי,
ברק,
אז תן לי לדבר,
בלי תשתוק,
לא, אז תן לי, גם אני התפוצצתי מה שאמרת,
אבל בסדר,
והתאפקתי,
אז
תן לי להמשיך לדבר, תן לי להמשיך לדבר,
רק אומרים שאנחנו עושים,
אני חושב שתחקירים, זה לחם חוק בצבא, בטח אחרי כישלון כזה. הם מחויבי מציאות. הם דברים הכי חשובים שיכולים להיות כדי למנוע כשלים כאלה בצבא. אין בכלל ספק בזה. והם צריכים לעשות בשקיפות מוחלטת, בכנות מוחלטת, בשקיפות אכזרית הייתי אפילו אומר, כדי באמת לנסות לעשות הכל כדי למנוע דבר כזה. מה שאמרתי אתמול בתוכנית, בערוץ 12 בערב, זה שטול קורה מבין עיניך נתניהו. טול קורה, אתה אחרון בעולם שיכול לדבר כאן על, על, על מי חוקר, מי לא חוקר, כל עוד אתה לא חוקר את עצמך, אין לך את הזכות בכלל לדרוש ועדת חקירה. וגברת, קראתי בעיתון שלך שיש איזה גברת שיושבת עכשיו במיאמי כבר איזה חודש וחצי, היא במיאמי והיא כאן מתדרכת בלשכה, זה על פי כתבה של אמיר אטינגר, לא להקים ועדת חקירה ממלכתית, רק ועדת חקירה פוליטית חרטבונה כזאת.
איך הגעת לשם?
אז אני אומר עוד פעם,
לשרה עוד פעם
סליחה, צריכים לעשות, לקיים תחקירים בצבא ישרים, אמינים, שקופים, וצריך להקים ועדת חקירה. זה מה שאמרתי. וכל ההתנגשות עכשיו, אני לא פרייר ואני לא ילד, וכל מי שקצת בקי בהוויה מכיר את זה, כל ההתנגשות עכשיו בין הצבא לבין ראש הממשלה.
לא, אל תלך לפרשנות.
תן לי רגע, מה זה הפרשנות?
נתניהו צריך להתפטר?
רגע. נתניהו צריך ללכת לבחירות?
יפה. רמטכ"ל צריך להתפטר?
רמטכ"ל צריך להתפטר. תן לי להשלים, רגע, לא, אז אני לא בחקירה
שלו. למה אתה לא עונה?
תן לי לדבר.
אמרת נורא פשוט שנתניהו יכול...
לא, אני רוצה לדבר על מה שאני רוצה.
מה ההבדל ביניהם?
אני רוצה... כי זה נבחר וזה איש ממונה.
אז הוא צריך להתפטר והוא לא צריך להתפטר?
די, אין לי כוח.
אבל אתה מבין את הבעיה בלוגיקה?
לדבר.
אני אתן לך לדבר.
לא, 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 אני רוצה לבקש לך רשות.
אין שום בעיה,
אבל אתה מבין את הבעיה בלוגיקה. אתה יודע מה, נעשה מה שעשינו פעם שעברה. כל מילה שתגיד אני אפריע לך.
קדימה, אתה מוזמן. סוף סוף,
אולי אני
אצליח להשכין מילה 20 דקות. 19 דקות אתה נואם פה.
אבל אי אפשר.
אבל 19 דקות אתה נותן נאום.
אבל אתה דיברת לפני זה ושתקתי.
הכל בסדר, אבל גם צריך לנהל דו-שיח.
לא רוצה דו-שיח. לא רוצה דו-שיח.
אתה חוזר על עצמך. קדימה, בוא תסיים. בבקשה, נו, תסיים, סרי.
מספיק, מה קרה לך?
תסיים, כפרה, נו.
אני אומר עוד פעם, במדינה מתוקנת, ואנחנו לא מדינה מתוקנת, היה צריך להקים מיד לאחר פרוץ המלחמה, ועדת חקירה ממלכתית, ממלכתית, לא אחרת שנסים לעשות עכשיו. את זה נתניהו מונע. עכשיו, ההתנגשות האחרונה בין ראש הממשלה לבין הרמטכ"ל, בין הצבא לראש הממשלה, נועדה לדבר אחד, לשלוח את הרמטכ"ל הביתה. נתניהו רצה וקיבל את ראש אמ"ן בבית, הוא רוצה את הרמטכ"ל בבית, השלב הבא זה ראש השב"כ בבית, למה הוא עושה את זה? כדי להגיד, הנה, כל אלה שנכשלו בשבעה באוקטובר הלכו, אני זה שלא אחראי, ולא העירו אותי, ולא אמרו לי, ולא סיפרו לי, ממשיך להישאר בתפקיד, ויש עוד דבר שנתניהו כועס על הצבא, שתבינו. הם הרסו לו את חוק הגיוס, מה זה הם הרסו? בא יושב ראש ועדת חוץ וביטחון יולי אדלשטיין, אמר להם, תביאו יעדים אמיתיים, אמרו, בשנת 2026, אנחנו יכולים לגייס את כולם. זה חירב לו את חוק הגיוס, זה מטריף את החרדים, זה מונע ממנו לרצות את החרדים, ולכן הוא כועס וזועם. אל תלכו שבי אחרי כל הספינים והקשקושים ותחקירים. זה מה שמעצבן את נתניהו, שהרמטכ"ל לא הולך ושלא יהיה כנראה חוק גיוס בגלל הצבא. זה הסיפור, כל השאר זה קשקושים.
הבעיה הכי גדולה, והיא חוזרת על עצמה בכל דיון, בכל נושא, תמיד זה המוסר הכפול והצביעות שאתם נוקטים בצד הזה. כיוון שבעוד צד, למשל, כמו שאני יכול להגיד, הוא השם, הוא השם, הכל בסדר, הוא יצטרך ללכת, הוא יצטרך ללכת, אתם לא מסוגלים להגיד את זה. אתם, יש לכם את האובססיה החולנית נגד ביבי, וזה גורם לכם פשוט לא לחשוב בהיגיון, וזה גורם לכם לא לעשות את הדבר הזה, כי בסוף, לצורך העניין, בסדר, אתה אומר, הוא לקח אחריות. מה זה לקח אחריות? הרמטכ"ל לקח אחריות. נו, ומה קרה עם הלקח אחריות הזה? ומה קורה עם זה הלאה? הוא לקח אחריות, הוא ממשיך לתפקד כרגיל, ויותר מזה, הוא ממשיך למנות אנשים שלו, כאילו הכל בסדר, צריך לשמור על החונטה, צריך לשמור על האנשים שלו. מה זאת אומרת? כן, ואתה צודק, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין דרג מדיני לדרג צבאי. חד משמעית, דרג מדיני נבחר, הוא צריך להיבחר בקלפי, דרג צבאי, לקחת, נכשל, קחת הרגליים ותלך. בסדר, עכשיו אני אמרתי, צריך לחכות עם המלחמה, הכל טוב ויפה, הכל מצוין, אבל לא רק שאתה לא מתפטר, לא רק שאתה לא לוקח חיות, לא רק שאתה לא נותן למבקר המדינה, היו פה תקופות שאם מישהו, איזה עיתונאי, יעז לכתוב רבע ציוץ על רוני אלשיך, על מבקר המדינה הקודם, על היועמ"שית, מה זה? איך אתם נתקלים בשומרי הסף? אתם גומרים את המדינה, הלכו שומרי הסף, זהו, זה הסף האחרון, אין לנו יותר מזה. ופתאום יש מבקר מדינה, קוראים לו מתניהו אנגלמן, כן? נכון? לא התבלבלתי. יש מבקר מדינה, והוא פתאום, שכחתי, הממשלה הזאת מינתה אותו, אז פתאום מותר להיכנס בשומרי הסף, פתאום זה בסדר, פתאום שומרי הסף זה לא הדבר האחרון במדינה, פתאום שומר סף שצריך את עזרת בגץ כדי לחגור את אחד המחדלים הכי גדולים שהיו פה במדינת ישראל, את אחד האתגר הכי גדולים של הצבא, פתאום זה עובר בשקט, פתאום מדברים על זה שהדובר של שר הביטחון, או הדובר של דובר צהל, הם רבים ומתקוטטים. לא, זה לא הסיפור. הסיפור הוא לא התקוטטות בין שר ביטחון, הסיפור הוא גם לא הגיוס לצהל של החרדים. הסיפור הגדול פה הוא, הסיפור הגדול פה זה שהצבא לא נותן לחקור, שמבקר המדינה לא נותנים לו להיכנס ולא נותנים לחקור, ועל זה אתה צריך לצאת בשלושות
ממש. בוקר טוב לאלוף משנה במיל חזי נחמה, ממובילי פורום מפקדים ולוחמים במילואים.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים.
אז קודם כל בוא תספר לנו על התחקירים בצבא, כן נעשים, לא נעשים, כמה הם חשובים, ספר למאזינים.
וקודם כל, התחקירים כמובן, זה אחד הדברים הכי חשובים שקיימים בכל מסגרת שרוצה להתקדם ולהשתפר, וצהל נושא את זה על דגלו, ובכל השנות קיומו הובלו תחקירים ובוצעו תחקירים. הבעיה הגדולה במה שאנחנו רואים ב-15 חודשים האחרונים, זה בעצם האופן שבו מתנהלים התחקירים, ואני אתן לזה כמה סימנים. קודם כל, יש לנו באירוע הזה מתוחקר ראשי. יש מישהו שהוא ראשי, ויש לו אחריות גדולה מאוד למה שקרה. זה לא איזה אירוע מינורי באיזה פלוגה, באיזה גדוד, שבו אתה אומר, אוקיי, המגד יתחקר ויתחקר את הממפה. יש כאן אירוע שהרמטכ"ל הוביל אותו, ויש לו אחריות כבדה, והרמטכ"ל החליט שבאירוע הזה הוא גם המתוחקר הראשי וגם המתחקר הראשי, שזה מראש יוצר ניגוד עניינים מובנה בתוך הסיפור הזה. הדבר השני, וכמובן, מי הם המתחקרים? שמו כאן עשרות קצינים בדרגות אלוף משנה, בשירות קבע פעיל, תוך כדי מלחמה, אמרו להם, אתם תתחקרו. עכשיו, האנשים האלה, הם בעצם כפופים לאותם אלופים ולאותו רמטכ"ל, שעליהם הם אמורים להצביע כאחראים לחלק מהמחדל. בסדר, לא להכל, אבל לחלק. ובעצם, אותם אנשים אמורים גם לקדם אותם. זאת אומרת, שמת כאן חבורה של אנשים שיתחקרו את האירועים, אבל מראש אתה שם להם נורת אזהרה. אם תמצאו אותי השם או אנשים אחרים, אולי לא תקודם.
אני, בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם אני זוכר נכון ואני זוכר נכון, ממש זמן קצר לאחר המלחמה מינה הרמטכ"ל הנוכחי הרצי הלוי את הרמטכ"ל לשעבר שאול מופז, רמטכ"ל במילואים, כדי שיתחקר אותו. ואז קמה זעקה גדולה, מה פתאום אתה ממנה את שאול מופז? הוא נגד הממשלה, הוא היה באופוזיציה, הוא... עכשיו זה תחקירים של הצבא, לא היה בהם שום דבר מעבר לתחקירים של הצבא. אז גם הניסיון ההוא לקחת מישהו בדרגת רב אלוף במילואים ולתחקר, גם אז הייתה על זה ביקורת.
לא, בכל אופן לא מצידי, אני כמובן בעד זה ש...
לא, עובדה שזה לא יצא לפועל, הביקורת הייתה כל כך קשה שהחליטו לא לקיים את הביקורת הזאת בראשות רב אלוף במילואים שאול מופז.
אני חושב שבהקשר הזאת זאת הייתה טעות, צריך למנות מישהו עם ניסיון של רמטכ"ל כדי להוביל את התחקירים האלה, אבל בוודאי שזה תחקירי משנה שקוראים ברמות הזוטרות, אי אפשר להציל את זה על קצינים בשירות קבע שבסוף כפופים לאותם אנשים שהם מבקרים אותם. זה באופן מובנה זה לא הגיוני. עכשיו ההערה הבאה היא לגבי הסדר הכרונולוגי של התחקירים. לפני 3-4 חודשים הציגו דובר צה"ל לציבור ולתושבי בארי את תחקיר בארי. מהו תחקיר בארי? מה הוא גילה לנו בתחקיר בארי? שהיה איזה צוות של שלדק שהתמהמה בשם ג'ימל, כן, לא, אוגדת עזה לא התנהלה טוב. ואני שואל, האם זה התחקיר הראשון שמגיע לעם ישראל במלחמה הזאת? האם אין כאן שאלות הרבה יותר בסיסיות וחשובות שעליהן חשוב לענות?
כמו מה? כמו?
לא, כולנו מכירים את השאלות. מהו המידע שהיה בשביעי באוקטובר בלילה? מהי קבלת ההחלטות? מהם ההחלטות שהתקבלו? איך יכול להיות שעשרות גדודים, עשרות גדודים, תקשיב למספרים שאני אומר, ישבו במחנות סמוכים לעוטף עזה ולא הוקפצו לעוטף עזה בשעה שהאזרחים נשחטים? לי אין תשובה לשאלות האלה.
איך זה קרה דבר כזה?
לא, אבל הנה, למשל, השאלות לגבי חיל האוויר, יש תשובות, אתה יודע, מניחות הדעת, פחות מניחות הדעת, אבל זה נניח...
כן, אבל אני עוד פעם אומר, אלה השאלות הכי חשובות שישאל, מה קרה בצוות שלדג בבארי, באמת זה לא נושא מרכזי במלחמה הזאת, וזה לא מה שישנה את המינויים ואת הלחימה קדימה. אבל תחשבו על השאלות האלה, לקחו את מי שהיה רח"ט מבצעים, ראש חטיבת המבצעים, זה הבן אדם שאמור להפעיל את צהל בשביעי באוקטובר. זה הגדרה של התפקיד שלו. עכשיו, אני עוד פעם, אני לא קובע אם הוא תפקד טוב או לא. אני רק יודע שצהל לא תפקד טוב באותו יום. אבל לקחת את הבן אדם הזה, אתה רמטכ"ל, תחקרת אותו בינך לבין עצמך, בלי להציג תחקיר לאף אחד, לא לפורום מטכ"ל, ולא ל...
שמת אותו ראש אמן.
ושמת אותו ראש אמן, ובאותה נשימה לקחת את מי שהיה רמ"ח התכנון בחטיבת המבצעים, אלוף משנה לסרי, והפכת אותו להיות רח"ט תוהד. זה התפקיד שאחראי על כל התחקירים ועל כל
הלמידה בצה"ל. אז תגיד, חזי, מה עומד מאחורי הדבר הזה? אתה מכיר את המערכת הצבאית יותר טוב מאיתנו. מה, כשהרמטכ"ל עושה את זה, מה הוא חושב? למה זה חשוב לו לעשות את המינויים האלה?
אני חושב שהרמטכ"ל רוצה לשמר את אותם תפיסות שהיו קיימות בצבא עד היום. הוא מאמין במה שהוא עושה. הוא בן אדם טוב, הוא לא בן אדם רע. הוא בן אדם עציר זכויות, ויש לו איזושהי תפיסה מסוימת לגבי איך נכון להתנהל במערכה ובמרחב באופן כללי, וקשה לו מאוד להיפרד מהתפיסות הכושלות. תסתכל על אופן ניהול המלחמה. מה יותר מזה? חיילים שלנו, הלב שלי קרוע כל בוקר מחדש, לפתוח, לקרוא על עוד חיילים שנהרגים בבית חנון. אז שואל עצמך, למה נלחמים בצורה הזאת? אתה צריך את גנרל ארצות הברית שיגיד לך שלא נלחמים נכון? מגיור איילנד, זה לא מספיק טוב. והניסיון של ה-15 חודשים האחרונים הוא לא מספיק טוב.
לא, אבל יבואו ויגידו לך, תשמע, מה אתה רוצה מהצבא? אומרים לו, תיכנס לבית חנון, תצא מבית חנון, תיכנס לג'בל את זה. ורגע, רגע, ובמקום שיהיה כאן מהלך מדיני, שיקח את המושכות ויכנס ויקבל את הסיוע ויחלק את הסיוע ויתפוס בעלות שם בעזה וייתר את החמאס לחלוטין. אומרים להם תמשיכו לרדוף אחרי עד אחרון המחבלים ועד אחרון המנהרות, ולצערנו זה גובה.
אני לא מקבל את זה. קודם כל אני בוודאי חושב שלדרג מדיני יש אחריות כבדה למה שקורה. אני לא בא עכשיו לחלק ולהגיד רק הרמטכ"ל השם. אני רק בא להגיד שהרמטכ"ל הוא אבי תפיסת הפשיטות. הוא דוגל בזה, הוא אומר את זה, הוא חוזר ואומר שאסור לכבוש שטח בעזה, וזו רעה חולה, זה לא מקצועי. אי אפשר לנצח אויב אם אתה לא כובש לו את השטח. זה נשמע לך משפט מוזר מה שאמרתי עכשיו, זה מה שאומר הרמטכ"ל, לא צריך לכבוש שטח, אסור לכבוש שטח. ובשיטה הזאת, לא ננצח את חמאס. אז אפשר להמשיך ולהתבחבש, ותראה אם אתה גם בעוד שנתיים, ואני אגיד לך...
לא, תראה, כי אולי התפיסה שלו, שאם תכבוש, אתה תהפוך להיות ברווזים במדבר, ולכן צריך פשיטות להיכנס זה, להפתיע, לחדש, להיות...
שהשטח יהיה שלך, אתה תהיה ברווז במדבר? שהשטח יהיה שלך, שאתה תכבוש
את הפנים? הוא לא יוכל להיות, כי תמיד... אוקיי, תן נחמה, אולי זו התפיסה שלו.
בסדר, הוא ממציא שיטה חדשה שלו, נוסתה ולא הצליחה מעולם בשום צבא בעולם, לא נוצחה שום מלחמה בשיטת פשיטות. תסתכל מה קורה היום בח'אן יונס. עזבנו את ח'אן יונס לפני חצי שנה, הצבא אמר הכרנו. מה קורה בח'אן יונס בחצי שנה האחרונה? חמאס מינה מפקדי מחלקות ופלוגות וגדודים, והוא מתחמש והוא חפר מנהרות
מחלקות. זה מטורף לשמוע את זה.
אתה תחזור להילחם שם עוד פעם מתישהו בעוד חצי שנה, מה אתה תמצא שם? אתה מתחיל מאפס. אנחנו לא מבינים, אנחנו מקריבים את טובי בנינו על לחימה שאין לה תכלית.
ומה אתה מציע, אלוף משנה חזר?
מה אני מציע? אני כבר 4 חודשים אומר תוכנית האלופים, תוכנית האלופים.
כן, אבל תוכנית האלופים, לא, העולם... לא, אבל רגע, במילה, תתייחס גם להתנגדות של העולם לזה, את ההתנגדות של הממשל האמריקאי, אני לא יודע מה יהיה עם טראמפ, אבל הממשל היוצא לא נתן לך לבצע תוכנית האלופים.
אני לא, תקשיב, אני יודע שכשלך ברור משהו, ושאתה מבין שאתה חייב לעשות אותו, כמו שהיה ברור שאתה צריך לרפיח, הלכת לרפיח ביוק ובייקוק. ואם אתה תבין שאתה חייב את תוכנית האלופים, אחרת לא תהיה פה אחרי... אני לא מאוהב בתוכנית האלופים. תקרא לזה בשם אחר ותעשה את זה בגזרה אחרת. הנושא זה לא תוכנית האלופים. גם גיורא בעצמו אומר, זה לא הסיפור שלי, אני לא צריך... אבל תעברו לשיטת לחימה הכרעתית. תפרידו בין אוכלוסייה לארגון טרור. תעשו על הארגון טרור מצור את האוכלוסייה. תנו לה את כל האוכל שבעולם, כל המזון. תשללו מהחמאס את סיוע הומניטרי. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה לנצח. השבוע הרמטכ"ל נמצא בג'באל ומתראיין ואומר ממשיך ככה. במה תמשיך ככה? שים לב מה קורה, אני פעם שלישית ורביעית וחמישית נכנס לאותו מקום, נהרגים לנו אנשים עוד פעם ועוד פעם באותם אזורים, ואנחנו לא רואים שום תוחלת, זה לא מוביל על מסילה לשום מקום. הרכבת לסדרות עדיין סגורה, 15 חודשים.
תגיד לי, ומה תגיד לגישה שאומרת אלוף משנה במילואים חזי נחמה, שבכלל כל ההימצאות שלנו כעת היא בעזה שלנו, של החיילים, של הצבא, היא מיותרת, צריך לגמור את המלחמה, ללכת לעסקה ולצאת מרצועת עזה.
קודם כל, אם יש עסקה, אם יש צד שני, לעסקה צריך שני צדדים. אם יש עסקה על השולחן, על הכיף הגחול, היא לא נגד עסקה. אבל אני רוצה שנביא את כל החטופים שלנו, ושלא נשאיר מאחורנית 50 חטופים, ואנחנו גם בעוד 20 שנה נצטער על הרגע הזה. אנחנו צריכים להביא את כל החטופים. אנחנו צריכים להגיע שחמאס נכנע ומוכן להחזיר את כל החטופים. וכל מי שאומר שאי אפשר לעשות את זה, הוא תבוסתן, והגישה התבוסתנית שהשתמשנו בה הרבה מאוד שנים, ראינו לאן היא הובילה אותנו.
אבל חזי נחמה, תקשיב, בסוף, וזה לדעתי מה שברק אומר, בסוף מי שמקבל את ההחלטות זה הדרג המדיני. אם אתה החלטת להכניס סיוע הומניטרי, זה לא החלטה של הצבא. אם החלטת לא לכבוש שטח, זה לא החלטה של הצבא. אם החלטת שאתה לא דוחק
לא לעשות תוכנית אלופים,
לא לעשות הגירה מרצון, זה לא החלטה של הצבא. לכן אומר ברק סרי, רגע, זה ההחלטות של הדרג המדיני. אני אשאל אותך, האם הדרג המדיני לא מסתמך יותר על ההמלצות של הדרג הצבאי? זאת אומרת, איך זה עובד? מי התרנגולת ומי הביצה?
אז קודם כל, במדינת ישראל, בעשרות השנים האחרונות, מאז הקמתה, לצבא יש דומיננטיות יתר. יש כאן, זה מובנה, בעיה מובנית. לצבא יש דומיננטיות יתר. אין לנו מועצה לביטחון לאומי, שבאמת יש לצי, יש שם 70-80 פקידים, שהיכולת שלהם לייצר עבודת מטה, המלצות וחלופות היא כמעט ולא קיימת. ולכן הצבא בעצם הוא המביא והנותן, הוא זה ששם את החלופות, הוא אומר מה אפשר לבצע, ויש כאן בעיה מובנית.
ואם אתה אומר לצבא לא, אם אתה אומר לצבא, ואם אתה אומר לצבא, הצבא בא עם המלצה לדיון, ואתה אומר לו לא, תעשה משהו אחר, זה קורה?
אתה צודק.
כי אני למשל שמעתי מחברי קבינט, למשל בכל סוגיית הכניסה לצפון, הצבא תדרך ואמר, לא להיכנס לצפון, לא להיכנס לצפון, אמרו לו בכל זאת. זאת אומרת, מה הכוח שלך כחבר קבינט, כשאתה אומר לצבא, לא, אתה תעשה משהו הפוך?
אז עוד פעם, כולנו מבינים את מגבלות הכוח, בסוף אתה משחק עם הקלפים שיש לך, אתה לא יכול להגיד, כאילו, יש כאן כמה חלופות, עכשיו גם זה דרך אגב באחריות דרג מדיני, אם ייצרנו חלופה, מצב שבו הצבא הוא נותן את הטון, והחלופות נמצאות אצלו, אז גם זה באחריות דרג מדיני, אבל אני אומר, בסופו של דבר, אני הייתי רוצה שהצבא שאיתו אני מסתובב, אם אני דרג מדיני, אני רוצה שהצבא שלי יהיה רוטוויילר, הוא יהיה אחד כזה,
והוא לא כזה?
הוא דרך כוונות.
הוא לא כזה היום?
וכרגע, מה?
והיום הוא פודל?
היום הוא יותר פודל.
חס וחלילה.
אנחנו נמצאים בשכונה קשוחה בעולם.
אלוף, 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 לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה להגיד, אני ממש ממש לא מקבל.
אתה אומר את זה, סרי.
דעתי, אני אומר את זה.
לא, אתה מסכים איתו מה שהוא אומר, אתה לא אמרת את המילה פודל, אבל מה שהוא אומר, אתה אומר כל הזמן.
אוקיי, אני לא מקבל את זה, אני חושב שצהל כאן באמת עשה בשנה ושלושה חודשים האחרונים.
לא מכריח חמאס, אתה אומר.
מתבחבש בגלל הדרג המדיני. צהל מתבחבש ברצועת עזה, בגלל שהממשלה נשארת בעזה משיקולים פוליטיים, פוליטיים, פוליטיים. תעשה מה זה. אלוף משנה חזי נחמה, תודה רבה רבה לך שהיית איתנו, פרסומות.
תודה רבה, בשורות טובות לכולם.
תודה, בוקר טוב, רבי גל לוינשטיין.
מראשי המכינה הקדם צבאית בני דוד בעלי.
בוקר טוב.
מה שלומך כבוד הרב בימים אלה?
מה שלומי? כמו כל עם ישראל, מתמודדים. יש פה מלחמה ארוכה, צריך לזקוף גומה, להרים את הרוח, לא להישבר גם אם המעלה הוא תלול.
ובני אלי, המכינה שאתה עומד בראשה, איבדה במהלך המלחמה 28 בבוגריה שנפלו, וזה מספר באמת מחריד מעין כמותו.
כן, נכון, זו שאלה, מה השאלה? אתה שואל איך מתמודדים עם זה?
איך מתמודדים מזה, וכן. בעיקר איך מתמודדים עם זה?
באופן כללי, אני חושב שתכליות גדולות נותנות משמעות לחיים וגם למחירים.
כלומר?
כלומר, כשאדם קשור לדבר בעל ערך גדול, אז הוא מוכן גם לשלם מחירים עבורו, כיוון שאנחנו מדובר פה על העם היהודי ששב אחרי אלפי שנים לארצנו האהובה, העם היהודי מתקבץ כאן אחרי אלפי שנים לארץ נפלאה ולעם מדהים ולמדינה מקסימה, ואנחנו יודעים שדברים גדולים כאלה נקטים, יש להם מחירים, שאתה מבין שזה המשמעות. אז המוכנות שלהם מחירים גדולה.
נכון, הרב לוין, שקודם כל אם אתה יכול טיפה לשפר את הקו, אנחנו שומעים איזשהו ריאקציה, איזשהו רעש ברקע. דבר שני, שמעתי אותך אומר בצורה, אני חושב אולי הכי נחרצת וברורה, צריך לפטר את הרמטכ"ל שלא יודע או לא רוצה לנצח. האומנם.
נכון, כן, ועוד איך, אני חוזר עליו. הרמטכ"ל קיבל משימה מהממשלה לפני שנה ורבע, להכריע את החמאס צבאית ואזרחית. אזרחית זה יותר מורכב, כי זה לא רק בידיו, אבל צבאית זה בידיו. אנחנו שנה ורבע במלחמה, הייתה התחלה אדירה בעצימות עצומה, והאויב הלך והוכרע. בחודשים האחרונים אנחנו מדשדשים, האופן שבו הדברים מתנהלים לא יביא אותנו לא לניצחון ולא להכרעה.
מה הוא עושה לא נכון? מה הרמטכ"ל עושה לא נכון?
ומה אתה היית עושה אחרת?
בוא, אני לא הרמטכ"ל, ואני לא מתכוון להחליף את הרמטכ"ל. אני חושב צריך לתת הזדמנות לאנשים חדשים, שיבואו עם רעיונות חדשים כדי להכריע צבאית את החמאס. כרגע, החיילים מדמינים, אני מדבר איתכם עכשיו חצי שעה אחרי שדיברתי עם קצינים בשטח, שהם יש להם תחושה שמדשדשים במקום, זה לא הולך לשום מקום. זה יותר קשה מהמלחמה והמחירים. כי כשאתה לא רואה את התכלית, אתה לא רואה שהולכים להכריע, אתה לא רואה את הניצחון, אתה רואה את הדשדוש, זה מפיל את רוח הלוחמים. ולכן אני אומר, אם כרגע הרמטכ"ל אין לו רעיונות חדשים איך להכריע, אין בעיה, זה בסדר גמור, הוא לא האדם היחידי במדינת ישראל שיש לו רעיונות.
הרב לוי,
שזה... נתנו לו שנה ורבע, כן. לנהל את המלחמה, עשה עבודה יפה,
נגיד לו תודה רבה, בוא ניתן לאנשים חדשים, רעיונות יצירתיים, אולי יש דברים, דרכים חדשות.
הרב לוין, שמכיוון זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, מה אומרים לך באמת אותם קצינים שאתה מדבר איתם בשטח? תרד איתנו לדרגת איפה זה בא לידי ביטוי, ככה יותר נבין למה לשיטתך הצבא מדשדש.
כשלאותו מקום, בג'מליה, בסג'איה, בחן יונס, בכל המקומות שאתה שומע שהיו שם כבר 3, 4 ו-5 פעמים ונהרגים חיילים באותם מקומות שכבר כבשנו. הם יוצאים החוצה וחוזרים לאותו מקום, נלחמים עוד פעם ונהרגים עוד פעם. אני שואל אותך כחייל, כממם, כממפי, הוא שואל את עצמו, אנחנו באים, מה התכלית של כל זה? זה דבר שיותר קשה מעצם העובדה שיש נופלים. נופלים יש במלחמות תמיד. אבל כשאתה מבין שאתה בדרך לניצחון, יש לך רוח גדולה ואתה שועט קדימה. אבל כשאתה נכנס ויוצא, ויש הרוגים, אתה נכנס ויוצא, ויש עוד פעם רוגים, אתה נכנס ויוצא, ברור שהדבר, הדבר הזה הולך להימשך חודשים ללא תכלית. הפרחים נקטפים, הפרחים נקטפים, ללא תוכלית, זה מפיל את הרוח.
הרב לוין, רגע, יגיד לך ידידי ברק סרי, למה אנחנו תוקפים את הרמטכ"ל? מי שמקבל פה את ההחלטות במדינת ישראל, האם להיכנס, האם לכבוש, האם להיות יותר מיליטנט, האם זה הדרג המדיני?
אני לא חושב ככה. אני חושב שצבא, התפקיד שלו זה אחד, הוא לא, צבא הוא לא פוליטי. הצבא יש לו משימות מאוד ברורות להכריע. מי שקובע אחרא זה אויב. היום הוא אומר, אני לא מסוגל, הוא מרים את היד, זה צועק, מרים את האדם ויוצא. זה לא מה אנחנו רוצים שהוא יגיד. כשהאויב ממשיך לפגוע בנו, ועכשיו בשבועות האחרונים, הוא הולך ומתחזק, בגלל שאנחנו יוצאים, זה לא רק שאנחנו נכנסים ויוצאים ולא תחליט. האויב מתחזק כשאנחנו יוצאים, אתה רואה שחוזרים לראות טילים, אתה רואה שחוזרים RPG לפגוע בטנקים. אתה רואה שכל מה שהיה בתחילת המלחמה חוזר וצומח. זאת אומרת, משהו נעשה כאן לא נכון.
הרב יגאל לוינשטיין, אתה יודע, אני הולך להגיד לך משהו ולצטט באמת גדולים ממני, אין לי ספק שלא תקבל את זה, אבל בוא תחשוב על זה. אומרים שר ביטחון לשעבר, אומרים ראשי המערכות, כל גופי הביטחון, אומרים, תשמע, צהל מיצה את התהליך, את המהלך הצבאי, הגיע הזמן למהלך מדיני, הגיע הזמן שגורמים כאלה ואחרים, מדינות מתונות, סעודיה, לא יודע מה, קצת רשות פלסטינית, יקבלו את המושכות בעזה, ייתרו את חמאס, ייקחו את הסיוע, ישקמו את הרצועה, ובכך יבוא השקט, ובכך, איך אומרים, נזיז את חמאס ממקומו, כי אי אפשר, אי אפשר להילחם ולהרוג עד המחבל האחרון, כי אם נרצה את זה, נחכה אולי ל-200 שנים הבאות. מה אתה אומר על הדעה הזו?
אני חושב שהדעה מוטעת, כי המטרה היא לא להרוג את המחבל. במלחמה בין שני עמים, מה שמכריע זה תודעת כישלון, וזה לא שאלה של כמות ההרוגים שהורגים. בשום מלחמה בעולם לא הרגו את החייל האחרון. אלא יש מה שנקרא אווירה כוללת של כישלון קולוסלי, כמו שקרה קצת דומה לזה, ראינו בלבנון, הארגון הזה פשוט איבד את המוטיבציה להילחם, כי הוא ראה שפשוט הוא הלך לאיבוד. איך עושים את זה, זה צבאית, זה לא מדיני. הרעיון המדיני הוא תמיד יושב על גבי הכרעה. כל זמן שהאויב לא חי בתודעת הכרעה, לא יש שום גוף בעולם, גם אם יסכימו, לא ייכנסו לשם, לא יעיזו להכניס את הרגליים לשם.
ברור, הרב לוינשטיין, אני פשוט רוצה להספיק.
שום מדינה, החמאס לא ייתן לאף אחד להיכנס, מי שייכנס יקבל כדור בראש.
ברור, כבוד הרב, אני חייב להספיק איתך, יש לנו...
ולכן אני לא חושב שזה מתחיל משאלה מדינית, זה שאלה של הכרעה.
הכרעה ואז מדינית.
על גבי הכרעה שהאויב מוכרע, לא
היו
מוכרע, אז היה פה רעיון ופתרון מדיני מצוין.
הרב לוינשטיין, אתה שומע אותי?
בטח.
אוקיי. רק לסיום, אני ממש רוצה לשאול אותך. סוגיית גיוס חרדים, בסדר? אני כל הזמן מתלבט את זה ואנחנו מדברים על זה. גם מבית המדרש שלך יצאו צדיקים ולוחמים, לומדי תורה, מחזיקי חרב וספר. מה אנחנו אומרים לאחינו החרדים בעניין הזה?
שמפסידים את הזכות הכי גדולה שיש בתורה, להושיע את עם ישראל, פיקוח נפש זה המצווה הכי גדולה שיש בתורה, פיקוח נפש של יחיד זה הכי דוחה את כל התורה, פיקוח נפש של כל עם ישראל דוחה את כל התורה כולה. אז אני חושב שהחרדים מפסידים במושגים דתיים את המצווה הכי גדולה שיש להם אפשרות לעשות בדור הזה, אבל רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, והם ישכחו במעלה ההיסטוריה.
זאת אומרת שאתה אתה לא בעד לעשות כל שאפשר כדי לגייס אותם, כי הצבא צריך למעלה מ-12,000 לוחמים, לא חרטות אחרות. אתה אומר, תראה, הם איבדו את הזכות, אנחנו קיימנו את הזכות, קיימנו את המצווה, הם מחלו אותה, לא קיימו את זה. ככה זה ייפטר לדעתך?
לא, זה לא ייפטר. אני לא אמרתי שאני לא נגד למצוא פתרונות. בפתרונות יש הרבה פתרונות. צריך ליצור תהליך, להתחיל אותו, לעשות צעדים קטנים, זה אפשרי, צריך להתחיל אותם, זה חשוב. אני רוצה לספר לכם סיפור קטן לפני חנוכה.
בקצרה,
הגיע כן. ישיבה חרדית, אל אלי, פעם ראשונה בתולדות המדינה היהודית, ישיבה חרדית באה לראות את הפלא הזה, שאפשר להיות גם יהודי ירא שמיים וגם לוחם, והם לא עומדים בסתירה. הגיעו ישיבה על כל רבניה לראות את הדבר הזה, כן.
ומה יצא?
תו ממני לתת הרצאה, מהי השיטה הדתית, לפי שיטת הרב קוק, איך זה הולך ביחד, אנחנו מבינים שזה
לא הולך. ויצאו עם תובנה, הרב לסיום, הם יצאו עם תובנה שהם הולכים בדרך הזאת?
מה זה?
יצאו עם תובנה שהם הולכים בדרך הזאת?
בעזרת השם.
בעזרת השם. הרב יגאל לוינשטיין,
מראשי המכינה הקדם צבאית בני דוד באלי, תודה רבה.
תודה רבה רבה.
ושנתבשר רק בשורות טובות, תודה רבה.
תודה.
עידן עמדי, שנפצע קשה במלחמה בעזה, הודיע על סיבוב הופעות חדש. הכרטיסים לכל 9 הופעות הראשונות בתל אביב ובירושלים עזלו תוך ממש זמן קצר, ואנחנו נשמע עכשיו מתוך האלבום החדש סופרמן את השיר עם השם הסמלי לתת לחיים לרקוד, עידן עמדי.
לאחרונה אני כבר לא בטוח שכל מה שחוויתי באמת קרה, עוד מקווה להתעורר פתאום מהסיוט הזה בבעלה, להיכנס בשקט אל החדר, לנשק את הילדים, להירגע, לנשום עמוק, לקלל חלומות רעים. לאט לאט זה מתיישב לי, כל השנה האחרונה, כל מי שאיבדתי, כל מילה שנאמרה. אני רוצה שוב לחייך בלי פחד, להצליח להביט רחוק, ללמוד לחבק את הכאב, לתת לחיים לרקוד. פתאום דממה בינינו, את רחוקה מכאן שנותו, תגידי זה יהיה ככה לתמיד, מתי זה יעבור? אני לא רוצה להיות כמותם, לשקר למתפנים, להפוך להיות אילם, לדבר דרך שירים. רק ניסיתי להגיד לך, טוב שאת כאן, שאת בחיים, וטוב שאת צוחקת גם אם זה לאחרים. עוד גאולה תבוא אל שנינו, ואחרי 10 המכות נלמד לחבק את הכאב, לתת לחיים לרקוד. בלילות הכלב ואני מסתובבים משוטטים, מהיער עולים קולות, נחמנים מתבודדים. כבר חודשים שאני לא מצליח להשלים, להאמין, כבר לא קונה מי שמוכר שהוא מצא את אלוהים. והנה שוב אתה עולה לי עם הסידור שלך ביד, געגועים באים בלילה, בלילה במיוחד. אם אלוהים שם לידך תגיד לו, אני לא בטר על החלום, אלמד לחבק את הכל, לתת לחיים לרקוד.
עורכים ומפיקים, שר פלסנר, יואב כהן ואסף נבו, החיים על השידור, איציק אהרון ואריק בן דוד, עורכים בדיגיטל, עמיתי דואג, אחיעד לוק ואסף חרמוני, אחרינו סיוון כהן. שתהיה לכם שבת שלום, סוף שבוע נעים, שיהיו רק, רק, רק צורות טובות לכולנו. אמן.
חיים הרקוע 103 FM